היי, אתם על דיסני פורמציה. אני זיו הרמלין שדר, וזו עונת הפיקסר שלנו. היום נדבר על הסרט החמישי שפיקסר הוציאו לקולנוע, מוצאים את נמו מ-2003, והפעם לשם כך כינסנו סשן מיוחד של ניתוח קולנועי / טיפול זוגי. איתנו כבר חברה קבועה בעסקת, דנה גרין, ברוכה שבה.
שלום.
פרק מספר 5 שלך פה נראה לי כבר?
באלף.
שמי שכר דירה בסוף הסשן, בבקשה. אוקיי, ומצטרף אלינו, בן הזוג של דנה, צריך לומר, אלוף אירופה בדיבייט? זה דבר אמית, כן, fuck my life. למה אני פה? דברו לבד, שניכם בדיבייט. אוקיי, אלוף אירופה בדיבייט, חובב קולנוע ידוע, עמיחי אבן חן, ברוך הבא.
תודה רבה, תודה שהזמנת אותי להקלטה אצלי בעבודה.
לגמרי, מאוד מאוד מעריך. בסוף אני משלם שכר דירה לך, שיט, טוב, אכלתי אותה. אוקיי, כדי להכיר אותך כמו שצריך, נלך בשפה הקבועה של הפודקאסט הזה, נבין איזה מין צופה פיקסר אתה, אם בכלל. דנה, תגבה אותך בתשובות משאלה לשאלון. אתם מוכנים לשאלון הפיקסר הפותח שלנו?
כן!
איזו שתיקה איומה, כמובלים לגרדום. אוקיי, טופ 3 שלכם של סרטי פיקסר.
אז אין מה להגיד, הכל בראש, אין מה לעשות, היה סרט נפלא. אני שם באותה קטגוריה את סול, זה אותו סרט.
ואותו במאי.
ואותו במאי. סול, כאילו, הביצוע שלו פחות טוב, אבל הרעיון שלו יותר טוב. והכל בראש, הביצוע שלו יותר טוב והרעיון שלו טיפה פחות. הסרט זה מספר 3. אני חושב שמשפחת סופרל, הוא סרט שמאוד מאוד הקדים את זמנו. הוא כאילו סרט פוסט גיבורי על, על כזה היסטוריה ולא צריך אותם, והוא יצא לפני כאילו כל האיירון מנים של העולם. זה כאילו היה סרט מטורף בעיניי.
הוא כאילו הוואטשמן של המצוירים קצת. הוא כזה, ילדים, תדעו לכם, הגבורה הזאת היא לא לנצח.
כן, רק שוואטשמן הוא, ושוב, אני נהניתי מהסרט הזה, אבל הוא בלתי נסבל.
אתה לא אוהב לראות זוג מקיים יחסי ימים בסלואו מושן שעה וחצי לצליל לנות כהן? אתה לא בקטע?
אגב, הסדרה וואטשמן הייתה מטורפת.
מטורפת.
בטח אם ראית את הסרט והבנת את השינויים שהם עשו, יפה יפה.
אני אגיד לכם מה אבל, וזה הכי שולי, אז נפסיק את זה פה, אבל הפסקול של הסרט מנצח את הכל. בסדר גמור, תשובה יפה מאוד.
והסרט הטוב ביותר של
פיקסר... רגע, כבר אמרת שלושה, אדוני.
לא, שניים אמרתי שם אותו דבר, כל בראש וסול זה אותו סרט.
הוא מרמה כמוך, אתם מגיעים אותו בית. אוקיי, תמשיך בבקשה, אין בעיה.
הסרט הטוב ביותר של פיקסר זה 10 הדקות הראשונות של אפ. כל מה שקורה אחרי זה, לזרוק לפח.
הטענה הזאת, אני מרגיש שזה כאילו, אחרי שעונה ראשונה של דיסני פורמציה, השמצנו את בת הים הקטנה, ואת באת לפה כדי להגן עליה עם עוד הרבה אחרים, זה המחיר הקרמטי שאני משלם עכשיו, הקפות שאפ חוטף פה מה שהתחלנו.
מי שרוצה להגן על כלף מדבר ובת יענה, מוזמן. לא מבין איך אפשר.
זו בת יענה, איך אפשר שלא להגן עליה. אוקיי, בסדר. אוקיי, זו תשובה רלגיטימית מאוד, דנה?
אני רק רוצה להגיד שאני ממש בהלם מהתשובה הזאת, כי אני הייתי בטוחה שטוי סטורי 3 הולך להיות שם איפשהו ברשימה, ומה זאת אומרת שהוא לא עושה שם?
הוא התחיל במקום ראשון והורדתי אותו לרביעי או חמישי, תלוי איך סופרים את התשובות שלי.
מאוד מפתיע, וגם מאוד מפתיע ששניים מתוך הרשימה הזאת זה גם השניים שלי, ואנחנו בדרך כלל לא מסכימים על סרטים. המקום הראשון שלי בפער אדיר הוא משפחת סופרל. זה הסרט של פיקסר שהכי גדלתי איתו, והוא פשוט מאסטרפיס, הוא סרט מושלם מההתחלה ועד הסוף. המקום השני שלי הוא כמובן הכל בראש. ולשם היצירתיות, המקום השלישי שלי הוא הקצר באו.
איזה סרט, יאו הרדי.
מדהים.
רמאית, אי אפשר לקחת חתיכה קצרה ולהגיד שזה סרט.
מה זאת אומרת, זה סרט קצר?
זה מה שאני עשיתי.
סליחה.
רגע, אבל אני רוצה לשאול בהקשר הזה. כאילו, קודם כל, כל הסקור של הקצרים פה הוא מבורך, ויגיע מצעד שלהם בהמשך הדרך, אבל מעניין אותי שגם באו וגם The Incredibles, ביחס לילדה דיסני הטובה שאת לכאורה, בחרת מפיקסר דברים שהם יחסית אפלים. באו אפל מאוד.
האמא שם מנסה לאכול את הילד באיזשהו שלב.
היא מפנטזת.
זה נכון.
כן, היא מפנטזת את זה שמקום להתמודד עם הרגע שמורכב של הילד שלי כבר לא שלי, היא פשוט אוכלת אותו ובולעת אותו בתוך עצמה.
תראה, זה מאוד רילייטבול. אני מבין את האפיל, כאילו, פה.
אני חושבת שאולי התשובה היא באמת העניין המשפחתי הזה. זה הכל, גם משפחת סופרל וגם הכל בראש וגם באו, הם כולם סרטים על משפחה ויחסים במשפחה, והדבר הזה שהרבה ממנו קשור גם לאהבה שלי לדיסני, זה הכל העניין הזה של הבית והחזרה, כאילו, אז אולי זה.
אוקיי, זה תשובה מצוינת, שאלה שנייה. זה שאלה שנכתבה לדעתי כשיש לי דנה בראש. אם סרט פיקסר אחד היה מוציא מרץ' ממש ממש טוב לדיסנילנד, איזה סרט ואיזה מרץ' בדיוק הייתם רוצים?
אני הייתי רוצה לא מרץ של דיסנילנד, הייתי רוצה שטסלה יוציאו את המכוניות של המכוניות.
וואו.
ושהם יסיעו אותי, ושיהיה להם במקום פנסים עיניים ממש ממש גדולות, והם יעשו פרצופים לאנשים.
אני גם בכזה לא בדיוק דיסנילנד וכאלה, למרות שאם אנחנו כן...
מי את? אני כבר לא מכיר אותך.
רגע, רגע. המרץ שאני בבירור רוצה, ואולי יום אחד יהיה לי בבית, זה של, בדלת של חדר הילדים התיאורטיים שאין לי עדיין, זה יהיה הדלת, הדלת של בומי מפלצות בעם.
הדלת של בו?
נורא יפה. וגם כאילו משהו בדבר הזה של כאילו אתה יכול להיכנס לעולם עם המפלצות, כאילו מין הדבר הזה הוא נורא יפה בעיניי.
וואי, בקיץ דלת ליתי? זה מה זה ישפר תל אביב?
אבל שהדלת של בו כאילו... הדלת של בו נראית כאילו כמו בסוף הסרט, כאילו כזה עברה איזה מנסרה וחיברו אותה.
לא, 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 ורגיל.
אוקיי, זה היה ברור שצריך לוודא. בסדר גמור.
אבל אני כן אגיד אבל שמרץ' אמיתי, שאני לא מאמינה שאין לי ומאוד מאוד צריך להיות לי, זה הכובע שף שיש בתוכו את רמי מרטטוי. זה מאוד מגניב.
כאילו יש צללית מובנית של רמי, זה אדיר.
זה גם לא צללית מובנית, זה כאילו מין, אתה צריך להדליק אותו בשביל שיהיה לו אור, ואז יהיה שם את ה...
וואי, זה מדהים. זה כמו שהתחרפנו מהאוזני סטיץ' בזמנו. אוקיי, מעולה, שאלה שלישית. סרט פיקסר שהוא underrated בעיניכם.
נשמה?
הסרטים של פיקסר הם או מעולים ואתה יוצא כזה ולמדת משהו על הנשמה שלך, או למה פיקסר עושים סרטים של כאילו מיליונים. וזה בדרך כלל מחולה ככה, כאילו אתה רואה את הדינוזאור, אתה אומר זה היה מיליונים, אתה רואה חלק מהקאר, אתה אומר זה היה מיליונים, או שאתה יוצא מסול ואתה בוכה על זה שאתה זקן ותמות בלי משמעות בחיים. אז כן, אני מרגיש שהם רייטד בדיוק במידה שהם אמורים.
את נשמה פשוט מעט מדי ראו לדעתי. כאילו היא יצאה כן. בקורונה, ומין אנשים לא היו לגמרי במוד לסרט על מוות, ואני חושבת שמגיע לו יותר.
זה גם קשור לזה שהוא לא סרט על מוות בשום צורה, הוא באמת מאוד סרט גם... כאילו, סרט על חיים, אבל גם ספציפית, אתה אמרת בתשובה הראשונה שלך שזה סרט שהרעיון שלו מאוד יפה. הרעיון שהגשמת חלומות היא לא משמעות החיים, הוא פרמיס מאוד לא מובן מאליו לסרט אמריקאי. הוא כן גורם לך להרהר הרבה אחרי שהוא נגמר, אז אני גם מאוד אוהב אותו.
אני מאוד אוהב שאנשים שלומדים אומנות מגלים שהמשמעות יכול להיות לא בלהיות אומן, אלא בללמד אנשים אחרים אומנות. זה נראה לי כאילו מסר שכל תלמיד אומנות עובר איפשהו בחיים שלו, והגיע הזמן שהם יהיו מיוצגים במיינסטרים.
תודה רבה, אנחנו מעריכים את זה.
אתה יודע שעכשיו בכל הקורא של החינוכית, הם אסרו סדרות על בתי ספר לאומנויות, כי הם אמרו די, נשבר לנו.
גדול.
לגמרי. אוקיי, שאלה רביעית והחביבה עליי בשלון הנוכחי. סרטי פיקסר לרוב עושים סרטים על דמויות לא אנושיות ונותנים להם האנשה, חיים משלהם. אם הייתי יכולה לעשות סרט על כל דבר לא אנושי בפיקסר, על מה הוא היה ומה הייתה העלילה?
כאילו דבר ראשון היה לי ברור שהדברים צריכים להיות בגדים, כי נראה לי שנורא נורא נורא מעניין להעניש בגדים, כי זה כאילו מייצרים להם נפח של חצי בן אדם, אבל בלי ראש או בלי רגליים, או בלי, כאילו רק חלק מהדברים האלה. ואז ניסיתי לחשוב איזה דרמה יכולה להיות לבגדים. ואז התחלתי לחשוב על כביסה, ואני כזה לא, זה נראה לי קצת מטריד, אני לא רוצה את הדבר הזה. ואז הבנתי שהדבר צריך להיות בארון של ילדה שמקבלת פעם ראשונה חזייה.
אוי, זה מדהים.
זהו, זה הסיפור שלי.
זו הגיבורה?
לא החלטתי.
אני מבקש...
אולי.
כן, וזה רעיון מדהים. זה הסיכול הכי טוב לאדומה אש שיכולנו לבקש.
אני מבקש סליחה מראש מהדוברים של המילים שאני אגיד להם, יגמרו להם לדמם מהאוזניים, אבל אני ממש ממש רוצה סרט פיקסר על שוק ההון. אני ממש אשמח כאילו לדבר על מניה ושפוגשת כזה נייר ערך זקה, והווילן זה כזה הבנק המרכזי שמעלה את הריבית, וכל השוק הורס, והמניה זאת לא, והמניה של טסלה... פעמיים בזה, היא צוללת וזה, והיא עוברת מכס המלכות לזה, מטורף בעיניי.
ועל איזה טרגדיה אנושית איומה ונוראה זה נבנה בסופו של דבר?
כמו סול, לזה ש... סתם, לא, איזה טרגדיה. לא יודע, נו, המניה של טסלה נשחטת בעשר דקות הראשונות, לא, נו, מה יקרה, זה היה...
זה נשמע לי כמו דבר טוב, אבל אוקיי, בסדר. אחלה תשובות, מעריך את זה מאוד. שאלה...
אביא לנו ביטקוין עכשיו.
אוי, והוא כזה, הוא כזה מין מכרה ענק ומפחיד כזה שיורה לבא.
והוא גורם להתחממות הגלובלית ולזה, והסינים משתלטים, יהיה סרט טוב.
כן, אני נורא רוצה לראות את הקורים, את הקורים של הביטקוין, יהיה כיף. אוקיי, יפה. שאלה חמישית שאני כבר יודע מה התשובה של דנה אליה, אבל אני לא יודע מה התשובה שלך עדיין. דיסני או פיקסר ולמה?
תראה, בגדול פיקסר, אבל זה קצת, יש לו סרטים יותר למבוגרים. אבל... לא, תשמע, אתה רואה סול, ואתה אומר, למדתי משהו על החיים שלי, ואתה רואה מלך הריות, ואתה אומר, איזה סרט כיף. אבל, אוקיי. הוא סרט מדהים, הוא סרט נחמד, עברתי חוויה, אבל כאילו, אני לא חושב ש... ראיתי את המציאות שלי אחרת אחרי שיצאתי מסרט של דיסני. אבל מצד שני, דיסני זה קצת לא הוגן. כאילו, אתה לוקח 100 שנה של מסרטי טרש נוראים עד לכזה הילדות שלי בנוסטלגיה בכרטיס, בכדור בדולח. אז כאילו, אני מאוד סמטימנטלי אליו, הוא מאוד כיף לי, אבל הוא כאילו, אני חושב שפיקסר, כאילו, אני מאוד אוהב סרטי אנימציה למבוגרים שמתחפשים לסרטי ילדים.
כשאני רואה עכשיו סרטי פיקסר, אז אני מבין שגם בתור ילד אהבתי אותם א', כי הם עסקו בדמויות שהן יותר אנדרדוגיות ופחות הולך להם בחיים, וב', אלה דמויות שקסם אף פעם לא יפתור את הבעיה שלהם. בדיסני, אם יש קסם, הוא חלק מהפתרון, והוא חלק מהכלים שיתנו העצמה לגיבור או לגיבורה. בפיקסר, אם מגיע קסם, אפרופו סול, הוא רק יסתבך, כי המציאות אף פעם לא יכולה להיפטר על ידי קיצורי הדרך, רק על ידי התמודדות מאוד קשה ועמוקה, וזה תהיה פיקסר, כשהם לא מכוניות, הם שואפים לזה. אולי גם מכוניות, עוד לא הגענו אליו עדיין, אין לי מושג. דנה, שלום, היי.
כאילו ברור שדיסני, זה לא שאלה בכלל. אני חושבת שהסיבה שאני יותר אוהבת את דיסני, זהה לסיבה שאתה יותר אוהבת פיקסר. אני חושבת שזה נכון שפיקסר יותר מורכבים. אני חושבת שבאיזשהו מקום הם עושים מה שכאילו שירה טובה עושה, וזה לחבר אותך דרך המקרה הנורא נורא ספציפי עם הייחודיות שלו למשהו שהוא גלובלי. אבל בסוף הסרטים שלהם הם מתמקדים בדמויות שהן נורא ייחודיות. זאת אומרת, סרט שלהם על אחברוש שרוצה ללמוד לבשל, ברור שהמסר שם הוא שכל אחד יכול לעשות את החלומות שלו, אבל החלום שלו הוא של אחברוש שרוצה ללמוד לבשל. יש סרט שלהם על נמלים. כאילו, ואני נמשכת יותר דווקא לדברים האמורפיים של דיסני, לארכיטיפיות הזאת, למעשייתיות הזאת, למשהו במדים. הכללי הזה, שדווקא מזה שלמרוב הנסיכות של דיסני יש וריאציה על אותה אישיות, דווקא מזה שהם מדברים על משהו ארכיטיפי כזה כמו ילדות, או דמיון, או משאלות, משהו בדבר הזה עובד עליי יותר מאשר האוטסיידר הנורא ספציפי שיש לו אישיות נורא, כאילו, נורא מיוחדת. גם יכול להיות שהעניין, סליחה, אבל העניין המגדרי פה קצת עובד. כאילו, פיקסר, רוב הגיבורים שלהם הם בנים. דיסני, אחד הדברים שכאילו כל כך מטורפים באולפן הזה, זה כמה דמויות נשים יש שם, שהם שמים אותם במרכז. ואני חושבת שיש בזה משהו שעבד עליי, והדבר האחרון שצריך להגיד זה מוזיקה. דיסני עושים מיוזיקלים. פיקסר, גם כשהם מחליטים לעשות סרט שהלב שלו הוא מוזיקה, כמו קוקו, הוא לא מיוזיקל. מה יש לכם?
נראה לי שזה אחד מהחוקים שהם קבעו בהתחלה. No songs.
אנחנו לא חברים. כלומר, אנחנו כן חברים, אני מאוד אוהבת אותם, אבל זה לא נכנס לי ללב כמו שדיסני עושים.
הם הולכים בהתחלה למקום של אנחנו לוקחים את רנדי ניומן ועושים שירים על הסרט, קצת כמו פיל קולינס בטרזן שמגיע טיפה אחר כך. אבל בשלב מסוים זה גם באמת כזה, אוקיי, מה המוזיקה הכי קליטה והכי עצובה שיכולה לשרת את הרגע הזה עכשיו? והיום אם צריך לזמזם מנגינה של פיקסר, זה לא יהיה בהכרח יוגד הפרנדיני, זה יהיה המוזיקה של אפ, המוזיקה של אינסייד אאוט, מוזיקה שאתה בוכה מלשמוע אותה.
נכון, והיא מוזיקה מדהימה, אבל זה לא אותו דבר כמו היכולת שלי לשלוף שיר מדיסני, ושהוא פשוט יבטא את הרגשות שלי עד עמקי נשמתן. כאילו, יש משהו במוזיקה של אפ, שהוא לא מבטא את הרגשות שלי, הוא עושה לי טריגר לבכי.
אני רק רוצה להגיד שזה כן מבטא את הרגשות שלי. אז מבחינתי זה המיוזיקל המושלם.
פייר.
מה, אז הנצח כאילו בנים יבואו לפה ויגידו פיקסר ובנות יגידו דיסני?
לא, כי זה לא, כאילו מגדר לא עובד ככה. וזה לא שברגע שאת בת, אז מיד את מתחברת רק לדמויות של בנות, ואם אתה בן, אז אתה מתחבר רק לדמויות של בנים. אני פשוט חושבת שאני בת מאוד בתית, ושמאוד התחבר לה. מאוד התחברתי לעולם הזה של ה, כאילו נסיכות ושל הסוג הזה של העצמה. אני זוכרת שישבתי באליפות אירופה של דיבייט. זה היה אירוע מאוד 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 משונה. יש קטע לפני שנותנים את הנושא לדיון בכל סיבוב, שמביאים שיר שכאילו מין מרמז באיזשהו מקום לכאילו על מה הולך להיות הסיבוב הקרוב. ואני זוכרת שהשמיעו את Seven Nation Army, וכאילו כל החדר מתחיל להיות בכזה קדימה, כזה של איזה מין הייפ ואיזה יופי, ואני כזה, אוקיי, בסדר, כאילו הכל אחלה, ואז סיבוב אחרי זה שמו לדעתי איזה מין אברי לוין, כאילו הכי טינאג' פימל טינאג' אנגסט, ואז אני כאילו הייתי בטירוף הזה. אני חושב שיש משהו שנורא נורא מזדהה איתי, כאילו אני מאוד מזדהה בדברים האלה שנותנים את החוויה המאוד מאוד מאוד נשית ספציפית.
מותר להגיב פה בחדר.
כן, זה אפילו הפורמט לי, נראה לי.
אני אתן פה את הזווית שלי כגבר חסר רגשות וחור וכאלה. אני רואה כל פעם את הנסיכות של דיסני, ואני לא רואה איך מישהו בכלל מסוגל להזדהות איתם. כאילו, לא יודע, אריאל היא לא מדברת רוב הסרט, כזה כל היצורים שלה עושים דברים בשבילה, וכזה, זה, זה. אתה מסתכל על, מצטער שאת אוהבת את בתיים הקטנה, ולא יודע, יפיפיה נרדמת סבא בסרט מהציה, ושלגיה ישנה, ואפילו הבחורה בל, שכאילו יש לה אישיות, כן, היא קוראת ספרים, וואו, איזה אישיות, היא הולכת לאיזה יצור נטעה, ובמקום לברוח, לתרוק לו את הדלת, היא הולכת, כאילו בעיניי, הם כולם סופר פסיביות, הם כמעט לא עושות שום דבר אמיתי, ונלחמות עצמם, תמיד מצילים אותם, וגם החדשות, הם כאילו, בסדר, החדשות, אני מתחבר לזה אולי טיפה יותר, שמנסים להציל אותם, מואנה וכאלה, אבל כאילו רוב הדברים האלה, אני לא מרגיש שאני לא מזדהה איתם כי אני גבר, אבל יכול להיות. אני מרגיש שאני לא מזדהה איתם כי הם פשוט אנשים נורא משעממים, שכאילו, אני לא הייתי רוצה להיות כל כך פסיבי בעצמי, אז קשה לי להתחבר אליהם ולהזדהות איתם ככה.
יש לי תשובה, היא נורא ברורה. יש להן I want song, וזה הדבר שאני נמשכת עליו הכי בעולם.
לכל הווילנים בסרטים האלה יש I want song מסוג שלהם, ואני ממש נמשך לזה. כל פעם שהדס רוצה להשתלט על האולימפוס, אני אומר, אני בעדו. בסדר, אבל הוא מדבר עם מנגינה. וכשסקאר אומר, נתרומם, אני אשתלט על המדינה, יש לו I want song ברור, ואני אומר, אוקיי, הנה בן אדם שיודע מה הוא רוצה, יש לו עדת מהאנשים שהוא הולך מאחוריו, הוא מנהיג, ברור שאני רוצה להיות בצד שלו. אני לא מבין כאילו איך אתה יכול לקחת את הנסיכות ולא את הצד של הווילנים, אז אם כבר זה האנשים שאני מתחבר אליהם.
שני דברים. אחד, הלוואי שסקאר היה שר נתרומם. הלוואי שזה משהו היה שר. ודבר שני, אם היינו חיים בשנות ה-50, אתה היית כל כך ישן על הספה הלילה, שזה לא יאומן.
מה היה קורה בשנות ה-50?
זה היה כזה, בכל סיטקום אמריקאי כזה, שחור לבן תמיד כזה, הגבר ישן על הספה, אם הוא לא היה נחמד לאשתו.
זה היה נחמד שלי.
אתה אומר, כאילו זה, אם קמתי ככה, אז כולם מבסוטים בבית.
הוא גם לא אומר שום דבר שלא נאמר כבר עשרות פעמים בוויכוחים בבית.
אני מאוד מאוד תומך. אני רק רוצה להגיד שאני הייתי עם דנה, נסעתי איתה ללונדון, כדי שהיא תלך ותפגוש כל מיני פרופסורים ופרופסוריות לדיסני ברחבי אנגליה.
נכון, באתם מטור עכשיו בעצם שניכם.
אני רק רוצה להגיד את המשמעות שלי, אני הייתי עם השיחה נרדמת שם. אני הלכתי עם דנה, ואמרתי לה כל הכבוד והתותחית, ולפני שהיא פוגשת את הפרופסור, אני אמרתי לה, הנה אני יושב פה בבית קפה, אבל שתדעי שאני סומך עלייך, אני לא רוצה לעמוד מאחורייך גוהר כשאת פוגשת את הפרופסור.
היית הפייה הסנדקית שלה.
כן, רק בלי שום כוחות. ואז אני אמנם מדבר נורא והיום, ואני בלתי נסבל. אבל יש לי קבלות, אז שהעולם ידע את זה.
אפשר לספר מה הדבר הכי חמוד שעשית?
כן, אני פוחד, אבל כן.
הלכנו לתערוכה של 100 שנה לדיסני בלונדון, ואני פשוט הייתי שם שעות, ובאיזשהו שלב אמרתי לו, טוב, תתקדם, תעשה את זה בקצב שלך, אני אבוא בעוד שעתיים. והוא פשוט ישב וחיכה לי בנחמדות.
אני רוצה לתת שם את הזה. יש שם המון אנשים שעוברים את החוויה הנוראית שאני עברתי, ופשוט הם שמים בקצה של המסלול מלא מלא כיסאות נוח כאלה של ים, ואתה פשוט רואה את כל הגברים, זה כמו כאילו שמחוץ לחנות בגדים יש ספה כזו של אנשים שמרזיקים תיקים ומחכים שאתם עושים תקניות. אז אותו דבר יש בזה של דיסני, זה בדרך כלל ילדים, אבל במקרה שלי זה דנות, שיושבות שם עוברים על קורים כל פסיק ופסיק, יוצאים אחרי שעות, ואני פשוט ישבתי שם וכמעט דמתי, תפקתי איזה תנומה בקצה של התערוכה.
א', זה מקסים ממש, ב', אני חייב לעשות הגינות מגדרית ולהגיד שכשהייתי עם סיגל בירח דבש באוקטובר והיינו במוזיאום ואן גוך באמסטרדם, אז אני כאילו הייתי שם עוד שעה בהסתובבות, והיא כאילו גם חיכתה עם הפלאפון והתייבשה, וגם אמרתי כזה, תודה רבה שחיכית, והיא מין כזה, בסדר, וכזה, למה לא הייתי יותר זמן לי כזה, כי הכרתי את הסיפור של ואן גוך, כולם הכירים את הסיפור של ואן גוך, רק אתה לא מכיר את הסיפור של ואן גוך. אז כן, זה אקט הצילי מאוד לחכות ככה. שאלה אחרונה, למעשה. בהרבה סרטי פיקסאר יש איזושהי סצנה מאוד אמוציונלית, איזשהו קתרזיס רגשי מאוד חזק. כל אחד מכם, מה שיא הרגש הפיקסארי בעיניכם?
בצעצוע של סיפור 3. מאוד קשה לי להגיד שסרט שמסתיים במילה 3 יכול להיות טוב, אבל זה בהחלט מפתיע. יש את השלב שבו הם, אני לא יודע אם אתה ראית את הסרט, אני אעשה לך פה...
לא, ראיתי אותו 4 פעמים.
אוקיי. אז יש את השלב שהם כולם נמצאים בכבשן, בדרך להישרף, וכבר עשינו את ה... כאילו כבר יש את ה... אוקיי, לווילן יש את ההזדמנות להציל אותם, ואז הוא מחליט לפוק את המוד יותר. ויש איזה 2-3 כזה רמזים שאומרים לך, טוב, הנה הם ינצלו עכשיו, הם הלכו, והם הם, הם, הם נמצאים בכבשן בדרך להישרף, והם יורדים למטה, והם נאבקים ונאבקים לצאת, ובאיזשהו שלב הם מתחילים ליפול ואומרים, ובלי מילים, כל הסרט בפה, בכל הסצנה, כאילו, בלי מילה אחת, מסתכלים אחד על השני ומבינים שהם לא הולכים לצאת משם בחיים, ובמקום להתחיל לריב ולנסות להשיג עוד שתי שניות, הם מרזיקים את הידיים אחד של השני. יש שם גם כזה רפרנס ממש לסטורי, לצעצוע של סיפור אחד, שכל הזה זה, הוא מנסה להרזיק את היד אחד של השני, אם אתה בוטח בי מספיק, ובסרט הראשון, בלה בלה בלה, והם פשוט יושבים שם במעגל, ומסתכלים אחד על השני, והם אומרים, אנחנו הולכים למות ביחד, כאילו כל זה בלי מילים, כן? החיים שלנו היו טובים, והסצנה ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ואתה אומר, אני לא מאמין שאני רואה פה את הסצנת שואה המטורפת הזו בסרט לילדים, איך ילדים יוצאים מפה בלי לחטוף טראומה לכל החיים? אז כמזוכיסט, עפתי על הסצנה הזו.
וכשמגיע, ספוילר למי שלא ראה את היסטורי 3, אבל כשמגיע הצוות, זה מוריד לך? או שזה מצחיק אותך?
תראה, בגדול, זה היה מאכזב, לכו עד הסוף, אבל אני אגיד שבשונה ממקומות אחרים, הצוות הגיע מספיק מאוחר, כדי שהם יוכלו כאילו לשחות ממך את כל הביטים, וכשזה יגיע, אז אמנם דאוס אקס מקינה כזה, אבל אני הייתי איתם בכל ההחלטות שהם עשו עד עכשיו, וזה כאילו, הם לא ניצלו כזה ברגע האחרון, אחרי שהם זה, הם כאילו כבר ראינו, הם יכלו למות באותה מידה, וזה היה אפקטיבי באותה מידה.
זה מצחיק, ניהלנו שיחה דומה לאחרונה על פו הדובר, הפתקה הגדולה ביותר, שגם שם כריסטופר רובין חוזר רק אחרי שפו משוכנע, שהוא הולך להישאר לבד בלי כריסטופר רובין כל חייו, והוא לומד להשלים עם הרעיון. זה שהפתרון הקסום לא מגיע לפני שהאנשים הגיעו בתהליך המנטלי שלהם להבנה המאוד עמוקה שמשהו שמאוד אוהבים מסתיים ולא יחזור יותר אף פעם, זה אכן מספיק אמיץ בעיניי בסרט ילדים. וכנראה גם פסיכולוגית הדבר שעדיף שיעשו.
הם גם מנצלים את זה עד הסוף, כי הרי בסוף הסצנה, הסרט, הוא עובר מוודי, לא וודי, מאנדי לילדה החדשה, ואתה בוכה וכולך זה, ואתה כזה, ואתה אומר, אבל כבר הרגתם אותם, למה אתה הורג אותי עוד פעם? ואתה כאילו אומר, זה סרט 3, איך נפלתי עוד פעם? וואו, איזה סרט. בוא נחזור לשאלה הראשונה, יש מצב שאני אחזיר אותו שוב ל...
אני אוהב את התהליך שעברת פה. אוקיי, דנה?
לי זה היה באמת הסצנה האחרונה הזאת, של המעבר של הצעצועים לבוני. למה? כי אני דנה, ואני אוהבת נוסטלגיה, ואני אוהבת לבכות מכל העיסוק הזה בלגדול, ומה זה אומר כשאני כבר בן אדם גדול שלא צריך את הצעצועים שלו, ורוצה להעביר אותם הלאה לדור הבא. זה הכי קרוב לפיטר פן של פיקסר.
לגמרי, וגם העובדה שאנדי חוזר להיות ילד לסצנה אחת.
כן.
שזה באמת, אגב, אני יצאתי בזחילה מהקולנוע, אני בכיתי את החיים שלי בצורה מזעזעת. זה היה הפיקסר הראשון, נראה לי, שכאילו, באפ זה היה כזה, בוא נבדוק כמה אתם עמידים, וטוי סטורי 3 זה, אוקיי, אתם מוכנים? זה הולך להיות קשה ממש. אוקיי, אז שניכם באתים עם טוי סטורי 3 ומסצנות שונות, אוקיי, אחלה תשובות, אחלה שלום, כל הכבוד לכולם. יפה מאוד. מי לקח את המטלה של להכין תקציר בסוף?
שנינו, אבל בנפרד.
מדהים, זה כל מה שרציתי שזה יהיה. אני אציע שנתחיל איתך.
אני כאילו מצחיקה את עצמי יותר מדי, וזה כאילו, הפאנץ' לא יהיה מצחיק ברמה שאני מגחכת עכשיו, אבל נעשה את זה בכל זאת.
אוקיי.
מוצאים את נמו, הוא רכבת הרים רגשית, שלוקח אותנו מן הפח אל הפחת, דרך הרבה מאוד בדיחות תחת. זהו, זה כאילו, זה היה היום המקלחת, הרגשתי שהחרוז הזה הוא צריך להישמע. ממסעם של אב ובנו וחברתם הדגה הכחולה עם הזיכרון של דג זהב, אנחנו לומדים שהים הוא מקום מסוכן בטירוף, ומשום מה זה אומר שאנחנו צריכים לצאת אליו בכל זאת במקום להישאר בבית.
יש. אוקיי, מדהים. דנה, כן, ואני חי?
פי שרמן הוא רופא שיניים מוצלח שגר בסידני. יש לו כנראה כל כך הרבה כסף שיש לו נוף מטורף לבית האופרה בסידני. הוא מאוד חובב דגים, הוא הציל לא מעט מהם מחיות, הוא גם בדרך כלל הולך, הוא אוהב לצלול מסביב לאוסטרליה, ובאחת החופשות הוא רואה דג מסכן שעומד למות, ובפירוש יש לו איזה נכות בזה, והוא מחליט, באחד הסנפירים, והוא מחליט להציל אותו, ולוקח אותו אליו הביתה. היה חצי כוח חופשה, נפל לו המשקפת באמצע, אבל סך הכל הוא נהנה מזה. הוא חוזר הביתה, שם את הדג, נראה שהדג די נחמד לו עם השאר, אבל הוא מרגיש שאין לו בית מספיק טוב אצלו במרפאה, כי כל הזמן נדפקת לו המכונה שמנקה את האקווריום. אז הוא מחליט לתת לאחיינית שלו את הדג. לפני שנה היא אומנם לא הצליחה לטפל בדג הקטן שלה כמו שצריך, אבל עברה שנה מאז והיא גדלה בשנה, והיא בטוח תיתן לדג הזה חיים טובים. ברגע האחרון נדבר שהדג מת בסק הפקיד שהוציא אותו, אז הוא בא לזרוק אותו לפח, איכשהו נכנס ציפור נוראית ומשמידה לו את הזה, ולא יודע, ומרוב הסבל הזה, כל הדגים שלו הולכים לאיבוד כשהוא מנקה מחדש את האקווריום, הוא מרגיש כישלון אדיר וכאלה. אני כן אגיד מילה אחת עליו, משום מה הוא לא משתמש בהרדמה באף אחד מהניתוחים שלו, וגורם טראומות לאנשים, אבל לדגים הוא בפירוש בן אדם טוב ואבא אוהב.
כן, אוקיי, יפה. אני מרגיש שבאתי לאליפות הדיבייט שבה שניכם נגד מוצאים את נמו, אבל מסיבות שונות. אוקיי, רגע. המפגש הראשון שלכם איתו קורה מתי?
אני ראיתי אותו כשהייתי ילד שהוא יצא, נראה לי בקולנוע, מאוד מאוד אהבתי. וכשפגשתי את דנה, היא אמרה לי, אני חואב את דיסני, אני אוהב את זה, וזה, אני אומר, אני גם אוהב סרטים מצוירים. וואי, מוצאים את נמו זה אחד הסרטים הכי אוהבים עליי בעולם. והיא אומרת לי, מוצאים את נמו? לא נהניתי. אני כזה, מה, איך את יכולה לאהוב את הנסיכות חסרות האג'נסי ולא את מוצאים את נמו? אז עשינו הקרנה, והיא סיימה ואמרה לי, אתה יודע מה, אולי זה בכל זאת טוב.
שזה בעצם האוריג'ין סטורי של איך הגענו לכאן, כי בעצם באחת ההקלטות של פרקי דיסני, לא זוכרת איזה, אולי פרוזן 2, לא, לפני זה,
okay.
ישבנו בסלון שלך, ודיברנו על זה שאתה תכף תעבור לפיקסאר, ומה יהיה, ודברים כאלה, ואז אני אמרתי שאני לא מחוברת רגשית כל כך לפיקסאר, אבל שעמיחי הבן זוג הנפלא שלי, מאוד מאוד כן, ויש לו ניתוח נורא נורא יפה למוצאים את נמו. וכך הרעיון הזה נשתל במוכחה, ואז אנחנו פה.
יפה, יפה שמישהו עוד זוכר איך אני מקבל החלטות ולמה. אוקיי, אז כשאת רואה אותו פעם ראשונה, את לא אוהבת אותו.
ראיתי אותו בתור ילדה, הוא לא נחקק בזיכרוני לאף כיוון מיוחד. הייתי ילדה שראתה, כאילו, מלאי מאוד מצומצם של סרטים הרבה מאוד פעמים, לא מאוד מצומצם של סרטים, כי היה שם המון סרטי דיסני, אבל כאילו מין דיסני ופיקסר בלופ, והרי פוטר גם, במין לופ כזה בסלון, והוא היה ברשימה, אפשר היה לראות אותו, הוא לא היה מאלה שראיתי יותר מדי, ואני כן זוכרת שההרגשה שלי הייתה, וזה משהו שילווה נראה לי את השיחה הזאת לכל אורכה, הוא סרט מסע, ואני לא כל כך אדם של סרטי מסע.
איך?
לא אוהבת ללכת.
לא, ממש לא אוהבת ללכת.
אני לא מרגיש שזה המאפיין שמחבר את כל שונאי סרטי הבסע. מה את לא אוהבת בסרט בסע? זה גם משהו של בנים ובנות?
אולי, לא חשבתי על זה.
גם בנות יוצאות למסעות. ראית את ויילד, נשים גם עושות את זה.
לא, הכל בסדר. אני פשוט, זה לא המבנה שמושך אותי. זאת אומרת, יש משהו באנקדוטיאליות הזאת של אתה עובר שלבים קצת כמו במשחק מחשב כזה, ועכשיו קרישים, ועכשיו מדוזות, ועכשיו צבים, שמרגיש לי כאילו, ותכף עמיחי יגיד למה זה מושלם ומדהים ומהמם, אבל לי הוא כל הזמן קוטע את ה, לא יודעת, את ההישאבות כאילו לתוך הדבר הזה, ואת הריכוז, ואת כאילו, אני אוהבת שהסרטים שלי הם יותר רציפים.
כשראיתי את החבל ביום הבחירות האחרון שהיה אצלי את גופי הסרט, שהוא גם סרט מסע על אבא ובן, לא אמרת את זה.
א', הוא מקסים. ב', אני חושבת שגדלתי וזה עזר. ג', כאילו, כמו שלראות את מוצאים את נמו עם עמיחי, שנורא אוהב את מוצאים את נמו, עשה אפקט וסיימתי אותו ב-אוקיי, כן, אני מבינה. לראות איתך את גופי, זה כאילו חוויה חוץ גופית בלי קשר.
כן, זה חוויה חוץ גופית. וואי, להוסיף לציטוטי הפרק ביחד אם אני בת מאוד בתית. בינתיים את לוקחת את הפרק הזה בהליכה.
בגדול, אני באתי בבית דתי. אני יודע מה זה הורים לוחצים ומה זה זה. יש סרט שבו ילד רב עם האבא שלו שמשגע לו את השכל. אני אוהב, תביא לי לוקה, אנשים שהם חצי יצורי ים וכאלה ובורחים מהבית כי הם בלתי נסבלים. אתה יודע, אני איש פשוט. אני רואה דבר כזה, אני לוחץ לייק. אז נמו זה כאילו הקלאסי. אני רואה את זה ואני אומר, ברח משם, ברח. הבן אדם הציל אותך, שם אותך באקווריום לברוח מאבא. אז עוד לפני שנכנסים למסע, אני אוהב.
זה מדהים, כי המחשבה המרכזית שהייתה לי, היא שבתור ילדה לא היה לי מי להזדהות בסרט הזה. כי מה זאת אומרת ילד שרוצה לא להקשיב להורה שלו? כאילו, מה זה השטות הזאת? אחותי? לא, זה סיפור מטורף. רגע, פתח סוגריים, טיפשי נורא. אמא שלי לא מרשה לי לנסוע על אופניים, לרכב על אופניים. זה מין קטע כזה, יש לה איזה מין טראומת ילדות מהדבר הזה, לא מאמינה באופניים, אופניים זה מסוכן. לפני איזה שבוע, אחותי עברה דירה והחליטה שלאוניברסיטה היא צריכה לנסוע באופניים, כי זה הדרך ההגיונית היחידה להגיע לשם. ולכן היא שלחה לאימא שלי הודעה שמנוסחת כמשהו בסגנון של, חשבתי על זה ממש לעומק, בדקתי את כל האפשרויות ואני הולכת לקנות אופניים. זה הולך לקרות. ואז אימא שלי סיפרה לי את זה, ואני אמרתי לה, מה זאת אומרת? זה משהו שאפשר לעשות? ולכן, בתור ילדה, לא היה לי עם מי להזדהות בסרט הזה. כי מעולם לא היה לי שום רצון למרות בהורים שלי. מעולם לא היה לי שום רצון לעשות משהו שהיה נראה לי מסוכן. וכמובן שלא יכולתי לזהות עם מרלין, כי הייתי מאוד 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 רחוקה מהדבר הזה. ואני חושבת שזה חלק מהעניין, שכשגדלתי, פתאום הבנתי את המורכבות של יחסי הורי ילד הזה, למרות שאני לא אף אחד מהם כרגע.
אני כן אגיד למען ההוגנות, שכשאתמול ראיתי את הסרט, מאוד אהבתי את... כאילו ראיתי את מרלין ואמרתי, כולם חרות אליו, הוא בן אדם כל כך טוב. הוא כאילו, הוא גיבור. הדבר הראשון שהוא עושה בסרט, זה כשרואים את הברקודה, הוא יוצא ונלחם בה. הוא כאילו דופק לת הראש ויוצא לזה. כשהנמו יוצא לסירה, הוא משאיר את כולם בורחים, והוא רץ ורודף אחריו. בשנייה שהוא הולך, הוא יוצא לתוך האוקיינוס. הוא קופץ לתוך סכנאי. כאילו, בכל פעם, וזה לא, זה דווקא לא משהו שהוא משתנה בו, זה לא חלק מהמסע, זה תמיד היה. מהסצנה הראשונה של הסרט, עם מישהו שהוא אוהב בסכנה, הוא עושה את הכל, הוא כאילו שם את עצמו בסכנה הכי גדולה.
אני היה לי פלשבקים ממש קשים לתקופה שגלעד שליט היה בשבי. באמת, כאילו, היית רואה את נועם שליט כל יום בחדשות, מוביל צעדה, וכאילו באמת, זה היה פסיכי. הארכיטיפ הזה של אבא שיעשה הכל כדי להביא את הילד שלו, שברגעים שבהם אנחנו מקליטים כמובן הוא בכל מקום כרגע, זה מעבר לזה שזה מאוד לוחץ לנו על מקומות, אני גם אגיד כישראלים, ברמה הכי אנושית, כאילו, אבא שעשה הכל בשביל הבן שלו, מה יש פה לא לאהוב, מה שנקרא, כאילו, הגיבור הכי צודק שיש. ועוד אחרי, כאילו, טראומה משוגעת, אחת העובדות הכי מוכרות למוצאים את נמו שלמעשה במקור, כל האוריג'ין סטורי עם האמא היה פרוס לאורך הסרט באופן שהוא מפוזר, ואז אנשים הבינו שבעצם בהקרב מבחן, אף אחד לא מתחבר לדמות של מרלין, כי לא יודעים מאיפה הוא בא אל הסיטואציה, ואז למעשה יש לנו פתיחה שהיא מאוד, סליחה ממש, אבל היא מאוד דיסנית. כאילו, הטראומה הגדולה, זה טרזן. זה על ההתחלה משהו היום ונורא קורה בגזרה של ההורים, וזה טראומטי, ואז אפשר להמשיך. אז נכון שבמלך האריות זה מגיע אחרי 40 דקות, ואחרי שכבר לקחת את כל העולם ואת כל הדמויות, אבל הרעיון של טראום של הורה אחד שנלקח כדי לייצר דרמה, היא מאוד של דיסני.
אני חושבת שההבדל הוא שכשדיסני עושים את זה, אתה עם הילד, ולא עם ההורה שנשאר. וכשאתה עם ההורה שנשאר, יש בזה משהו שהוא הרבה יותר... 10 דקות ראשונות של פיקסר, זה
מי זוכר את ההורים של טרזן בכלל?
מסחטת דמעות.
תראי את הפתיחה של Toy Story או Bug Life, זה לא המצב.
הפתיחות שלהן נורא דחוסות הרבה פעמים. גם ב-Toy Story, יש משהו שאתה ממצב את עצמך בתוך הסרט נורא 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 מהר, שאני לא בטוחה שבהכרח מאפיין את דיסני.
מאפיין מאוד מאוד את דיסני של העשור האחרון, מאוד. זוטרופוליס, מואנה, פלונטר, פתיחות מאוד חוסות.
נכון.
ברור, כי הם העתיקו מפיקסר. קלאסי.
אני רוצה להגיד משהו כללי, אבל, כי מבחינת הרצף הפיקסרי, מוצאים את נמו הוא סרט שבמרכאות ענק, אני אגיד את זה כי אני לא חושב את זה באמת יותר, אבל אני חשבתי לפחות שהוא לוקח אותנו אחורה. כי לכאורה, מפלצות בעם כבר מציג את התזה של לקחת עולם מחורבן ולהפוך אותו לטוב יותר עם המון המון השקעה וסיכונים. מוצאים את נמו אומר, מה שגם לוקה יגיד, כמעט 20 שנה אחר כך, העולם יישאר חרה בכל מקרה, אבל אנחנו צריכים ללמוד לשחות בו, כי אין ברירה אחרת. שזה אמירה... זה אמירה הרבה יותר קשה לסרט ילדים.
נכון.
כי הים לא נהיה טוב יותר בשום שלב הסרט הזה.
נכון.
אני אגיד, קראת הסיפור של רוברט מקי?
את הספר?
כן.
הגעתי לעמוד 120 בקריאה הכי טובה שלי בו, אני חושב.
אני, יש לו קונספט שהוא מדבר, ואני הרבה פעמים, אני יוצא מסרט, והדבר הראשון שאני שואל את עצמי זה, למה ראינו את הסרט? מה המטרה שלו? למה הוא קיים בעולם? ויש, שוב, זה כל זה שמופיע בהתחלה אצל רוברט, אבל הוא אומר, בכל סרט או בכל סיפור יש ערך, והערך שמוביל אותו, והרבה פעמים זה יכול להיות, הערך הראשוני יכול להיות מאוד פשוט, כן? אהבה, כן? נגיד, מרלין אוהב את הילד שלו, אוהב את המשפחה שלו, אוהב את הזה, ואז יש מין טוויסט, כאילו היפוך של היפוך הוא קורא לזה. לפעמים אתה אוהב אותו כל כך הרבה, שאתה הופך להיות חיבוק דוב, נכון? ואתה מתחיל לפגוע בבן אדם שאתה אוהב, בגלל שאתה כל כך אוהב אותו. ולפעמים, הצורך שלך בקשר ובאהבה הוא כל כך גדול, שאתה פוחד לאהוב אנשים חדשים, כן? ואז הוא דוחף את כל מי שמתקרב אליו, והוא אומר לדורי לעזוב אותו, כי כל כך כואב לו, שמישהו הולך לאיבוד, שהוא מעדיף לא להיכנס לשם בכלל. ובסוף זה מה שהסרט הזה, הסרט, כן, יש לו את הקטע של הים והדברים, הטוב והרע, אבל כאילו הלב שלו זה אנשים שונים ואיך הם מתמודדים עם אהבה ועם טראומה ומערכות יחסים. ומה שאני אוהב בסרט הזה, שנייה, זה שהוא, וזה מה שקורה בסרטים ממש טובים, שהוא לוקח, יש המון המון דמויות שכולם משחקים על הערך הזה של אהבה, אבל, או של, ושל פגיעה ושל התמודדות עם, עם, עם הטראומת עבר, אבל כל אחד בצורה אחרת, כן? מרלין של הפוסט-טראומה הנוראית והדחייה של כל קשר, נמו שלה כאילו קצת אולי אגרסיביות, וכאילו לשבור את כל החוקים בכוונה כמו ילד, אבל גם גיל שכאילו הוא נשרט פעם אחת שהוא יצא, ובהתחלה הוא מוכן לדחוף את נמו שיפגע בעצמו, כאילו רק כדי לקבל את זה חזרה, אבל כי הוא באיזשהו מקום מנסה לשחזר את הטראומה שלו ופוחד ממנה וכיוון הזה, אבל אם תסתכל גם באיזשהו מקום, כל הדמויות יש להם טראומה, כאילו, או איזושהי נכות, כאילו, דורי שלא מסוגלת לזכור, אבו נפחה שיש לו אנזייטי, וכל פעם שהוא פוחד הוא מתנפח ולא מסוגל לתפקד יותר, האחת עם הפיצול אישיות שמסתכלת וחושבת שיש לה אחות והיא לא מסוגלת לדמיין, לכל אחד מהם יש איזושהי בעיה, כאילו, אפשר לקחת אותם ולתרגם אותם לבן אדם בעולם האמיתי, איזושהי נכות, והוא מתנהג עם זה בצורה אחרת. והסרט, שנייה, אני יודע שזה לא, כאילו, ומה שיפה בסרט מסע, זה שוב לא כל הדמויות מקבלות את אותו פיתוח, נכון? יש דמויות שהן כזה, זה בדיחת, כן? אבו נפחה מתנפח, הוא לא למד כלום. אבל, ויש, וכל, אבל הדמויות הראשיות, כל אחת מהן עוברת בצעדים מאוד מאוד קטנים ומדודים, איזשהו מעבר להתמודד או לשנות את התפיסה שלה עם אהבה, כן? ברור, מרלין, שהוא כל פעם לומד להיפתח, נכון, שכאילו הוא לומד טיפה לסמוך על דורי, אבל אז נענש על זה כשדברים קורים. ואז היא קוראת, אבל אז הוא אומר לה ללכת, ואז הוא לא מקשיב לה והם, פוגשים, והם נכנסים לג'לים, ואז הוא כן מקשיב לה, אבל אוכל אותם לוויתן. ואז כאילו כל פעם הוא עושה החלטה, כל פעם שהוא מחליט לתמוך במישהו, הוא מיד נענש, ובכל זאת הסצנת כאילו סי של הסרט, אחרי שהוא פוגש את נמו, כאילו דורי שם התפוסה, והפתרון שלו, זה קודם כל לסמוך על הבן שלו, ולשחרר אותו, ולהגיד לו, טוב, אני מאמין בך ותומך בך, אני יודע שאתה אולי תסכן את עצמך, אבל אני יודע שזה המחיר של קשר, והפתרון הוא לקחת את כל הדגים, שהם קצת רוד כזה, כן? הם לא נחמדים אליהם לפני זה שהם פוגשים אותם, ומתנגשים בהם, עושה לו זוז לי מהדרך, ולגרום לכולם לשתף פעולה ולצאת, ואפילו על זה הוא נענש, כי מיד אחרי זה נמו נתקע שם ברשת, ויש לו עוד צ'יפ בתוך הסנפיר שלו עובד, והוא לומד שכמו שאתה אומר, שיש מחיר, ושתמיד יהיה, כל פעם שאתה נקשר לבן אדם, וכל פעם שאתה סומך על בן אדם, ושאתה נותן לו, יהיה לזה מחיר, אבל בכל זאת זה המחיר שאתה צריך לשלם כדי שיהיו לך קשרים בחיים שלך.
אני רק רוצה להגיד מבין הרבה מהדברים שיש לו להגיב עליהם, שזה נכון לקבל שני הצדדים בצורה מוחלטת. אני לא חושב כבר יותר שמרלין, עד הצפייה הבוקר הייתי בטוח שזה סרט, בחוויות שלי עליו, שזה סרט שבו באמת הגיבורים סובלים הרבה יותר מדי, זה הרבה יותר מדי אכזרי, הרבה יותר מדי רגעי אינקאונטר, ואז בצפייה היום הרגשתי שהבנתי סוף סוף את ה-state of mind של בשלב מסוים זה נהיה על הזין של מרלין. כאילו, הדבר הכי מפחיד שזה יתקל עם יריב, שירצה לאכול אותך על כל מה שזה יכול להגיד, לאט לאט הוא מקבל את זה כפאקינג חלק מהחיים. בקרים האחרונים, עם הרשת, זה כבר על הזין שלו, הוא כבר לא רואה את האוי והאוי רוצים להרוג אותי, הוא רואה את אני אפתור את זה, כי זה מה שהחיים הולכים לגרור ממני, ואני לא יכול לברוח מההתמודדויות האלה. בפעם האחרונה עם הרשת, אתה ממש רואה שהוא כבר כאילו, הוא משימתי. ומצד שני, הבן שלו, שכל הסרט היה מאוד מובל ותלוי בגורמים מבוגרים, פעם במרלין, פעם בגיל, הוא לוקח פיקוד על דורי, שהיא למעשה הילד של מרלין לאורך כל הסרט. הוא נהיה האבא בסוף. זה מדהים לראות איך במקביל כל אחד מהם עובר את התכונות הכי בלתי נסבלות שלו ומתגבר מעליהם, וזה גם באמת אמין כי הם עוברים מספיק זוועות כדי להצדיק את זה. מה שלא הבנתי עד הבוקר זה שכל זוועה כזו נועדה לקדם משהו באישיות שלהם, ואנחנו כצופים תמים צריכים אתם לראות אותם שוב פעם אחר פעם נסים על חייהם, והולכים למות באופן מאוד ודאי.
אני גם חושב שלשים אותם ליד דורי, שהיא ההפך הגמור. זה דג ללא זיכרון. שנקשר מיד לכל מי שמדבר איתו. כל מי שהוא פוגש, הוא מיד נפתח. הדבר הראשון, היא חברה של כולם. היא חברה של מרלין איזה 10 פעמים ברצף, לא משנה מה הוא עושה, והיא מיד חברה שלו, אבל מצד שני, היא כאילו סובלת מהכללה ההפוכה, נכון? הרי מרלין, מה הוא היה רוצה? שאם משהו רע יקרה, הוא מיד ישכח את זה, והוא ימשיך את החיים שלו בלי שזה יתפוס אותו. כאילו, החלום שלו זה להפוך לדורי, זה מה שהוא רוצה. והוא פוגש את הדג הזה, ואתה רואה מה קורה לה כשעם אף אחד, כאילו כשמרלין עוזב אותה, היא אומרת, אני לא יודעת מי אני עצובה, אבל אני לא יודעת למה, אין לי שום דבר שמקרקע אותי, ובאיזשהו מקום, לשים את שני הדברים האלה, כאילו, הצליחו למצוא פה היפוך כל כך חד של שתי הישויות, שהן כל כך, כאילו, תמונת מראה הפוכה אחת של השני, שאתה באמת מסוגל לקבל המון המון זוויות על אותו ערך, כן? על הערך של לאהוב מישהו למרות המחיר. ואני חושב שזה סוג ליירינג, ששוב, אם אתה שואל, בוא ניקח סרט דיסני מול איזה, שוב, דיסני בסיס שלהם, שוב, אני חושב שמלך האריות, יש באמת דברים מאוד מאוד יפיפיים בתסריט, אבל לא כל הסרטים שלהם מצליחים. ראינו עכשיו וויש, ואתה פשוט יוצא מהסרט, ואתה אומר, אין פואנטה כאילו, אין פואנטה, הדמויות לא לומדות כלום, אין ערך, זה לא סכנה, זה לא מחיר. אני חושב שפיקסר, שוב, אמרתי לך, באיזשהו מקום, אני קשה לי לדמיין את עצמי כילד, אני זוכר שנהנתי כילד, אבל אולי לא הבנתי את מה שקורה שם, אבל כמבוגר, אני פשוט רואה כל כך הרבה עדינות ועומק ומחשבה. כאילו, אני מרגיש שכל דמות, כל דמות משנה קיימת, כי יש לה משהו לומר על הערך המרכזי של הסרט, ולתת לך עוד זווית קטנה של איך אנשים איך אנשים מתמודדים עם קשר ומה הם עושים. וזה פשוט, כאילו, סיימתי את זה, אתמול ראינו את זה עם דנה בערב, פשוט סיימתי, אמרתי, פשוט, זה יצירת מופת. כאילו, אנשים כל כך חכמים ועדינים יצרו את הסרט הזה. זהו.
נכון, לא הבאתי אותו סתם?
מטען שאת... אני איך להגיב להאשמה הזאת. אוקיי, רגע, ואיך הייתה חוויית הצפייה שלך אתמול? הוא השין עלייך שאת יצאת יותר חיובית כלפי הסרט הפעם. מה השתנה?
זה השתנה כבר בפעם הקודמת שראינו את זה ביחד, שזה היה לפני כבר כמה שנים. הוא רמז לי לפני שראינו את הסרט, שזה סרט מסע מושלם, ושכל, באמת כל תחנה שהם עוברים מקדמת יותר את הדבר הזה. ואז... כשרואים את זה עם המחשבה הזאת בראש, פתאום זה נהיה סרט הרבה יותר טוב. או פתאום ברור למה זה סרט כל כך כל כך טוב. ואז יצאתי משם, ושמעתי את הנאום המדהים הזה, שחווינו כאן בווריאציה קודמת שלו. וזהו, וזה פשוט, הוא פשוט צודק. כאילו, זה פשוט נכון.
אני אגיד לך מה, ברמה המבנית אני איתך בכל הסעיפים, ברמה הרגשית, מוצאים את נאמו עדיין סרט שקשה לי איתו, כי הוא... בוא נאמר, בסרטי מסע יש נוסחה של כמה סיכון וכמה עונג הדמויות עוברות. כלומר, כמה סצנות הם גם רגעים של איזה גילוי פלאי. אני אשווה לסרט מסע שאף אחד בערך לא אוהב חוץ ממני, סתם, האקדמיה אהבה, אבל גרינבוק, הספר הירוק גם, סרט מסע, שני בנים, הרפתקאות, יש בו רגעים שבהם מתמודדים עם אלימות, עם גזענות, אבל יש גם רגע שבו אחד ממכריח את השני להבין כמה עוף מטוגן זה הדבר הכי טעים בעולם, וזה 3 דקות של אדם אחד מכריח אדם אחר לאכול עוף בידיים. וזה נמו לא מרבה ברגעים האלה, וכשהם מגיעים, מבחינתי הסרט הזה ברגע שהצבים מופיעים, נגיד זה אוקיי, סרט אחר, כאילו, אתה תתחן עכשיו 40 דקות, ואתה תראה את זוועות האוקיינוס, אתה תקבל צבים נטולי כל טראומה בתור פיצוי על כך שהתמדת עד כה. הם ההפוגה הכי הפוגתית שחוויתי.
אני חושבת שכן יש בסרט הזה ניסיון, שקצת רמזתי עליו בתקציר, לשלב במהירות נורא 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 חדה, בין... טראומה איומה לקומדיה קיצונית.
לא הייתי אומר קיצוני, למה קיצונית?
באמת כאילו מין רגע אחרי הטראומה הזאת של הסצנת פתיחה והאובדן והלללללה, יש לנו בדיחת המרלין הוא דג ליצן שלא יודע בדיחות, ואז בדיחות על תחת, באמת, פשוט בדיחות על תחת.
רגע, אני זוכר אחת, איזה בדיחות תחת ברבים?
היה שמה...
יש לפחות 2 בדיחות קאקי ב-20 דקות
הראשונות של הסרט. אוקיי, הפרשת דיו זה אחד, הפצצות... המוקשים שהופכים לפלוץ, אז נגיד...
I will touch the bat. סרט אוהב סרט בדיחות אחת, כן? צריך לתת לו את זה.
והוא גם עושה... יש לו ז'אנר. באמת יש שם המון 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 בדיחות, אבל ברמת הכאילו... ברור לנו שזה בדיחה עכשיו. זה לא... כאילו הסרט באמת עובר בצורה נורא 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 קיצונית, בין רגשות קיצוניים. ולא כאילו מין משהו באמצע כזה של, בוא סתם נחיה בסרט, כאילו, לרגע, בסבבה שלנו.
שאני, דנה, לא, זה היה קשה מדי לדנה, ואני אגיד לך מה שאני הרגשתי אחרי שראיתי בוג'ק הורסמן. יש דברים שאם היית רואה אותם אצל אנשים אמיתיים, הם היו כואבים מדי. כאילו, אני חושב שיש סרטי דרמה שמתמודדים עם, כאילו, אובדן, וממש התפרקות של אנשים, וראיתי אותם, והם סרטים נורא נורא קשים. כאילו, אני, לפני שאני חושב אם לראות את הסרט הזה, אני כאילו שואל את עצמי כמה אני, מה המצב הנפשי שלי כרגע. והמטרה של סרטי אנימציה, אני שנייה עוזב את הקהל הילד, של מבוגרים, היא לתת לך לקחת סיטואציה שאם היית רואה אותה באנשים, היית כאילו מתפרק, ולעטוף אותה באנימציה, זה דג, זה לא בן אדם אמיתי. הנה, בדיחת תחת, אבל בגדול אתה רואה כאילו סצנה נוראית, אתה רואה, כמו שאמרת, הסרט הזה יכל להיות על חטופים בעזה, סבבה? באותה מידה ובאותם ביטים. אבל אנשים לא היו מסוגלים לעבור אותו. אף אחד לא היה מסוגל, כאילו, היית מסיים אותו והיית צריך לקחת כדורים אחר כך, ואני חושב שזה, שוב, עכשיו, לא, לא אומר שזה סרט לכולם, אני לא אומר שזה הסרט האולטימטיבי, אבל שאלת בהתחלה, למה אני אוהב פיקסאר? כי אתה יוצא מהסרט הזה, ואתה לא חייב, אתה יכול להתרכז, אתה יכול לעבור אותו לאוטומט שנייה, ולחשוב רק על הבדיחות, אבל אתה עובר אותו, ואם אתה חושב עליו לעומק, אתה כאילו לומד משהו ממש על החוויה האנושית, משהו שאתה מתישהו בחיים שלך, או התמודדת, או תתמודד איתו, וקיבלת איזשהו כלי להתמודד עם המציאות בזכות המאבק הזה. ובזכות זה שהם אומרים, יש פה רגעים סופר קשוחים וכאב, ובכל זאת הוא ממשיך, וגם בסוף הוא לא סוף הכי מאושר בעולם, זה בעיניי מה שהופך את סיפור לסיפור שיש לו, כאילו יש לו משמעות. כאילו, בגלל זה אנחנו מספרים סיפורים, נכון? כדי ללמד איזשהו מסר את הבן אדם הבא. זה הסיבה שסיפרנו את הסיפורים מסביב למדורה, וזה סיפור טוב. עכשיו, זה לא שאין מקום לאסקפיזם, ושוב, הסרט הזה, אפשר לצפות באסקפיזם ולשכוח הכל, אבל זה בעיניי יצירת אומנות ששינתה משהו ל... יש אנשים שחוו אובדן וראו את הסרט הזה, וזה שיפר להם את החיים אחר כך.
שזה מדהים, כי הוא לא, הוא בכלל לא יצא מתוך זה. הוא לא היה אמור לצייר, כאילו, האובדן לא היה מה שמכר את הסרט. מה שמכר את הסרט היה כשהוא אמר דגים. הוא אמר לג'ונסטר דגים, והיה כזה, נוכל לעשות את זה, אוקיי, דגים, מגניב, בוא נעשה את זה. כי בפיקסאר בתקופה היו חושבים במה נוכל פאקינג לצייר, מה אפשרי. אגב, השונית שלהם, שמתבדרת ברוח, ראיתם שזו אותה תוכנה שעשו מפלצות בעם, שזה יצר את הפרווה של סלי של נדה ברוח, אז עכשיו זה השונית.
כן, כן.
הרבה הברקות כאלה, אבל ההשראה המרכזית זה... בילדות הבמה היה הולך לרופא שיניים ורואה אקווריום עם דגים ונורא אוהב את זה, ואז שהוא נהיה יותר מבוגר, הוא הלך עם הבן שלו יום אחד, והוא שם לב שהוא ממש הופך את כל האירוע של הבילוי ביחד למבאס, ולמלחיץ עבור הילד שלו, והוא תהה האם יש הורים שרוסים את החיים לילדים שלהם ככה יום יום לאורך כל הדרך, מה קורה עם סרט כזה. אז מי הרעיון של הזנחה ההורית ליתמות ואלימות, אני לא יודע, זה הסרט פיקסאר הכי מפחיד ואלים שהיה עד כה בקפיצה של 4 דרגות, ואגב כאילו די מהר, יש מלא טייטלים, אתה יודע, הוא הראשון שמראה דם, כאילו, אבל אני זוכר הוא בתור ילד בכיתה, נראה לי זין או חצי שראיתי את בקולנוע, שהקטם דם של דורי שיוצא ממנה ומגיע לנחיריים של הקריש, זה אימג' מסרט אימה, זה מפחיד נורא.
כן, כן, כן.
גם המרדף, הם כאילו לא מרחמים עלינו בכלל.
אני כאילו מצטערת שאני קופצת, אבל רגע אחרי זה יש להם את האירוע הזה עם הדג החשוך של המפחיד.
שיש לו כזה חשמל.
יכול להיות שזה גם חלק ממה שכאילו היה קשה לי עם הסרט הזה, שכאילו מין לא רציתי להעביר את עצמי את הדבר הזה.
אני מבין למה, הוא מפחיד.
הוא מפחיד נורא, הוא גם נורא יצירתי בהפחדה שלו. הוא עושה לך את כל הסוגים השונים של אימה. יש לך את האימה של החושך ושל הלא נודע ושל הדברים האלה. יש לך את האימה של הקריש, שאגב, אם אנחנו כבר באנקדוטת, אז כאילו, אתה יודע למה ברוסי.
למה שם ברוס? בגלל בנטאות.
כן.
כן.
אז כאילו מין...
רגע, אבל המאזינים לא יודעים, צפרי.
ספר.
לא, פשוט לקריש המכני שהיה במלטאות, ספילברג קרא ברוס בחיבה, והם קראו לו ברוס על שם הקריש המזויף במלטאות. שאגב, הוא בכלל קריש שכאילו לא ראו אותו רוב הסרט, כי הם ידעו שהבובה לא מספיק מפחידה. אז הם כזה שעה ומשהו סרט, עוד אין קריש.
לא רק לא מספיק מפחידה, היא גם קצת נהרסה במים של הים, של המלח. זה לא כל כך הצליח להחזיק מעמד.
כן, המנגנון שאמור לפתוח ולהסגר.
בכל אופן, אז יש את הדבר הזה, ואז ממש קדימה בסרט, ברגע עם הלוויתן, שהלוויתן מגיע מאחוריהם, ואתה רואה אותו מתקרב ומתקרב ומתקרב ומתקרב. הסרט הזה הוא כאילו, הוא טלטלה נפשית. אני לא סתם התחלתי מהעניין הזה של הרכבת, רכבת הרים רגשית, כי הוא באמת לוקח אותך ומעביר אותך. כל פעם שאתה חושב שמשהו בסדר, אז פתאום לא יותר. וגם יש שם את המשחקים האלה, אם משהו נראה נחמד בעצם לא נחמד, נראה לא נחמד בעצם כן נחמד. הטרנד שזה, שנראה ממש ממש מפחיד, ויש שם כאילו כזה שלד של דג, לא שלד, שדרה, איך קוראים לדבר הזה של דגים? לא משנה, זה. של דג, ואז אתה אומר כאילו, אל תיכנס לשם, אבל כזה לא. אמרו לנו שכדאי דווקא לעבור, כאילו, לעבור בלמטה ולא בלמעלה, ואז אתה רואה את המדוזות למעלה, והמדוזות למעלה נראות נחמד וסבבה, אבל איי, בעצם זה הורג אותי, כאילו... אתה לא יכול לסמוך על כלום, כי שום דבר הוא לא כמו שהוא נראה, ואני חושבת שזה הכי 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 בולט בסצנה עם הקרישים, שאתה בכזה, אימא לקריש, אולי בעצם לא, אולי בעצם קריש נחמד, אולי פישר פרנדס נוט פוד, ואז לשנייה אתה כאילו במחזיק מעמד, ואתה אולי טיפה רגוע, ואז לא, בעצם יורד לדם, והם פתאום תוקפים אותך, כאילו, כלום לא יציב, אתה לא יכול, ופתאום חשבתי על כאילו דימוי הזה של, זה הים, כאילו, אתה לא על קרקע יציבה, אתה באמצע הכאוס.
יש שני דברים מעניינים על זה. אחד, שזה באיזשהו מקום, הם הצליחו לעשות את מה שמפלצות בעם רצה לעשות יותר טוב. כאילו, מפלצות בעם באה כאילו לשאול על מהו הפחד, כאילו ממה פוחד הדבר, כאילו לשאול על מה מפחיד אותנו ומה זה, שוב לא ניכנס, אפשר לעשות לו את אותו דבר שעשינו לנמו, אבל באיזשהו מקום אני מסכים שנמו אולי עוד יותר טוב מביא אתגרים שונים של פחד ואיך להתמודדים איתם.
אני רק רוצה להגיד בסוגריים קצרים ולהפריע ש... אני לא חושב שנמו עושה את זה יותר טוב, כי נמו עושה את זה כאילו באמת, הוא יותר מפלרטט עם פחד, ואז הוא הולך לדברים האחרים שנותנים כוח לאנושות. נמו אומר, לא, 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 שעה וחצי פחד, בוא נדבר רק על זה עכשיו.
אבל אני לא לגמרי מסכים עם הפחד, כי כאילו שוב, הוא מדבר על פחד, הוא מדבר על הפחד מלהמשיך, אבל קצת אני משליח את מה שדנה אומרת, הוא מנסה להגיד לך ש don't judge a book by its cover, אבל לא בקטע הפשטני שלו. הוא אומר שדברים הכי מפחידים בעולם יכולים להיות טובים, והדברים הכי טובים בעולם יכולים להיות הכי מפחידים. כאילו, וכל ביט של הסרט עובר על זה. כאילו, מדג ליצן לא מצחיק, לקריש שהוא בעצם חבר, לבלונים שהם בעצם פצצות, לדג זוהר שנראה הדבר הכי טוב, שעושה, אני מרגיש שמח בחיים שלי, לא הרגשתי שמח, וזה הדבר הכי נורא שמנסה כאילו להפחיד אותם. התעלה, כמו שדן אמרה, המדוזה שבתחלה היא סקווישי והיא חמודה ועל מפלצת, הלוויתן שהוא קטן, אבל הוא גדול. כל האקווריום הוא נראה כמו ים, נכון? יש בו כאילו ספינה שנפלה, ויש לו שודדים פיראטים, ויש לו צמחים מזויפים, והכל מנסה, זה כאילו אומר, הנה זה הכי טוב בעולם, אני כאילו הזה, וכל מה שמרגישים זה שהם תקועים כאילו בבית כלא הזה, ומנסים לצאת ממנו, למרות שהוא נראה כמו הדבר שיוצא. ואפילו הדורי משחקת מחבואים, אבל נראית, כאילו נראית מתה, כל מה שמנסה להגיד לך זה ש... הכל יכול להיות מפחיד, כאילו, אבל גם שדברים טובים, שדברים נראים נפלאים הם יכולים להיות רעים, דברים רעים יכולים להיות טובים, ואתה לא יכול לשחק את המשחק שלך באיזון סיכונים הזה, וכל הזמן לפחד לעשות הצעד, רק כי מאחורי כל דבר אתה לא יודע מה יוצא, ואני, אז שוב, סרט על פחד הוא, זה המשמעות שלו, או סרט על, אבל זה, שוב, אני אומר שהם לקחו רעיון, והם פשוט וידעו, הם פשוט דיברו עליו עוד פעם ועוד פעם, וראו אותם במלא מלא זוויות, כדי שאתה לא תצא עם איזה משהו פשטני של לפעמים הבן אדם הטוב נראה רע, והרע נראה טוב. אתה כאילו אומר, החיים הם סופר מורכבים, וזה נמצא בכל מקום, ואני לא יכול לתת לזה לשלוט במעשים שלי.
שזה המקום בעיניי להזכיר, ממש בסצנה של לוויתן, שאנחנו כל הזמן חוזרים אליה, שהם נבלעים על ידי לוויתן, יש רגע שבו מרלין אומר לדורי משהו בסגנון של, אני הבטחתי לו שאני לא אתן לשום דבר לקרות לו. ואז היא אומרת לו, איזה הבטחה מוזרה.
כן.
כאילו, למה שתבטיח לבן שלך ששום דבר לא יקרה לו? הרי החיים זה שיקרה לך דברים. ואני חושבת שאם יש בכל זאת מסר אחד נקודתי שאפשר לשלוף מהסרט הזה, עם כל המורכבות שלו ועם כל המפחיד אבל גם לא, ואמיץ אבל גם לא, וכל הדברים האלה, זה העניין הזה. זה העניין של, בשביל שתחיה חיים מלאים ובעלי משמעות, אתה חייב שדברים יקרו לך, ודברים יכולים להיות גם קשים ומפחידים, אבל זה לחיות. זהו, סליחה על הכבדות.
לא, לא, אני מסכים עם התזה, אני רוצה להוסיף אליה עוד נתון, כי אני חושב שהדיון באמת על זה שדברים לא נראים כפי שהם, שזה טענה שמגיעה עד רטטוי, כשזה מגיע השורה של באמת, כמו שאמרת, everybody can cook, שזה גם המשחק הזה של מי נראה מה ומה יכול להיות באמת. נמו יודע משהו מדהים שהרבה סרטי פיקסר יודעים, וסרטי דיסני קצת פחות מתעסקים בו, וזה העניין של מותר לטעות. כשבדיסני מישהו טועה, יש מערכה שלישית איומה ונוראה שבה צריך להתמודד עם ההשלכות של השקר הנורא שהוא סיפר, וזה מזעזע. נמו מציג שורה דמויות משנה שעושות טעויות, בחלק מהמקרים זה בסדר, בחלק מהמקרים זה לא. אז נגיד יש לנו את ברוס והקרישים, שכאילו ברוס באמת בוגד באמון שלהם בצורה מזעזעת. יש לפני כן את האבות שפוגשים את מרלין בבית ספר, שהם יודעים שהאיש הזה אלמן, שהוא עבר טרגדיה איומה ונוראה, והם דורשים ממנו לספר בדיחות ושופטים אותו לפי הכישורים החברתיים שלו, על אב שברור שהוא צריך עזרה וחברות. גם זאת טעות שהם בסוף הם ממשיכים לעשות והוא לומד להתעסק איתה. בהמשך להם מגיע גיל, שהוא הדמות החביבה עליהם מבין דמויות המשנה, גם כי וילם דפו מגלם אותו והוא פשוט מדהים. אדיר פה. כאילו, אתה שומע את נורמן אוסבורן אם הוא לא היה חרה, פתאום כאילו זה. וגם גיל עושה טעות אחת מאוד גדולה, ואז הוא מיד מתחרט אליה, לוקח אחריות, וגם לא מוכן לסכן את נמו יותר אף פעם, גם במחיר ההישארות שלו באקווריום הזה, לנצח. אתה רואה פה, אתם רואים פה כל מיני דמויות ש... הן יכולות לשנות את האופי שלהם תוך כדי, בקטע של לעשות משהו היום ונורא, ואז כבר ללכת בעקבותיו או לסגת ממנו. ואם הגיבור הפיקסרי הראשון, פלג אמר לי בפרק שבאגלי שאסור לי לומר את זה כל פרק, אבל אם הגיבור הפיקסרי הראשון זה וודי, שהדבר המרכזי שמאפיין אותו זו שגיאה איומה על ההתחלה, זה חוזר כל הזמן. וגם, שאלה שהיא ממרלן ולהגיד, אם לא היית לוחץ על הבן שלך מכתחילה, הוא לא היה מגיע. אבל האמת שזה לא נכון, כי ראינו שנמו נמשך לפושטקים. זה לא קשור לאבא שלו, הוא רוצה להיות חלק מהחבר'ה, אגב, זה מאוד רילייטבול בעיניי, אבל באמת יותר לילד בכיתה אחת שמתחיל לשנים הבריונים מהכיתה שלו, ולא לילד בכיתה ב'. ונמו לדעתי, הוא גם אם אבא שלו היה הכי כאילו פרי ספירט, הוא הרפתקן, זה בנשמה שלו, זה לא רק דווקא. הוא היה עושה לו צרות בכל מקרה, והוא היה, מישהו היה דאג אותו בשבוע הראשון ללימודים בכל מקרה.
אוקיי, בסרט הוא מתחיל ב... יש סכנה. הוא מתחיל במרלין הרפתקן, נכון? אומר לה, יש לנו נוף לים. לא מבין למה, וכשאומר, לא חשבתי שזה כל האושן, ברור, כי אף אחד לא רוצה לגור שם, כי זה המקום הכי מסוכן בעולם.
הכי פגיע.
והוא עושה, הוא מתחיל ב... הוא מתחיל נמו, נכון? הוא כאילו, והחיים מביאו לו כזו סתירה, שאתה לא, אתה לא יכול להאשים אותו כשהוא פוחד. ושוב, אמרתי, אבל הוא תמיד פוחד על אנשים אחרים, והוא אף פעם לא פוחד על עצמו. הוא נלחם בברקודה, הוא קופץ מיד אחרי נמו, הפחד שלו זה שמישהו אוהב ייפגע, לא אני ייפגע. פעם אחת הוא נכנס לחושך ובורח שנייה החוצה, אני אתן לו את זה, אבל כמעט בשום שלב אחר הוא לא, זה לא מה שמניע אותו, הפחד הזה.
הדבר אגב הכי בדס שהוא עושה בכל הסרט, זה הרגע שבו הוא גורם לדג החשמל להתחשמל מהדבר של עצמו. זה באמת, נראה לי שזה לא אפשרי מבחינה ביולוגית, אבל כאילו, יש כמה הרגעים שבהם מתוך דאגה מרלין מפגין באמת גבורה יוצאת דופן. אני כן אגיד שבצפייה הקודמת שלי, בשנה א' של התואר, לקראת מוציאים את דורי, נפגעתי מהסרט, לא הבנתי למה הוא לא חמוד כפי שזכרתי מהחתימה היסודי. אני חושב אגב שזה קשור לזה שכמו הרבה סרטי פיקסר אחרים, גם פה נראה לי שמבוגרים אוכלים יותר כפה מהסרט הזה, ילדים. כי ילדים את כל ההשלכות של המוות, נראה לי שזה פחות עובר ברמה הזאת. אולי ילדים ישראלים עכשיו טיפה יותר יבינו, אבל בגדול נראה לי שמבוגרים יוצאים מהסרט הזה הרבה יותר מזועזעים.
אני חושבת שזה משהו ששמתי לב אליו במיוחד בזמן האחרון, קצת דרך זה שהקרנו סרטים לילדים במלונות של מפונים, ואז אני מקרינה סרטים לילדים בבית ספר שאני מלמדת בו כל הזמן, ואני כל הזמן נורא 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 בחרדה עליהם. כאילו, מה אתם חווים מהדבר הזה? ראינו את הארי פוטר אחד? אי מלא! ולא זכרתי את זה, כי אצלי בראש הארי פוטר אחד, זה הדבר המקסים הזה שכאילו מין... גדלנו איתו והכל בסדר, אבל בעצם יש שם חלקים שהם מפחידים נורא, וגם העיסוק הזה ביתמות שכאילו מין כל הזמן חוזר, אבל סתם, תחת סוגריים. אני חושבת שברגע שאתה פתאום מנסה לחשוב מה הסרט אומר לילד, ואיזה חוויה הוא מעביר אותו, ואתה פתאום בחוויה של מרלין, של כאילו הרצון להגן על הילד, והניסיון להגיד כאילו, אני לא רוצה שתפחד, אני לא רוצה שיקרה לך שום דבר רע, ואז אתה צריך להזכיר לעצמך, כמו שמרלין בסוף לומד, שכאילו זה החיים. וגם צריך לראות כאילו גם משהו שיש בו קצת יותר מפחיד ממה שאולי היית רוצה לתת לבן אדם. כי זה החיים, זה פשוט שם.
אז אחד הדברים המצחיקים בנוגע לסרט הזה, זה שבאמת אנדרו סטנטון, כשהוא עשה מוציאים את נמו, וזה בעצם סרט ראשון שלו בתור במאי ראשי בפיקסר ולא כבמאי שותף, הוא רצה ספציפית לעשות ספייט למלך האריות. הוא חשב כשהוא ראה מלך האריות שהוא... זה קשקוש מוחלט, זאת אומרת, ממלכת החיות דברים לא נפטרים בכזה נועם בחלק האחרון. אם זה הטבע, אז הטבע הוא אכזרי והוא נורא.
האם לא כל הצבועים וסקר מתים באש מברק ששורף אותם?
אוקיי, אבל באמצע הגיבור שלך נוסע להודו למשך 20 שנה כדי לעשות סמים עם חזיר יבלות וחתול.
נשמע לי מאוד אמין בסרטים ישראלים, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אבל לא באפריקה.
אני אגיד עוד משהו שהוא, סליחה, אנחנו, זה, כאילו, למה אני חושב שהוא סרט מסע ספציפית ממש טוב? יש גם עוד קונספט כזה הרבה פעמים על תסריטאות, שאתה אומר, דמות לא יכולה לעשות צעד שלא אמין שהיא תעשה, נכון? כאילו, מרלין בתחילת הסרט לא היה הולך מקור, לא היה צולל לחשיכה, לא היה רץ לתוך ג'ליפיש, לא היה, כאילו, בחיים הוא לא היה עושה את מה שהוא עושה, וכל פעם שהוא עומד בהחלטה, היא החלטה מאוד מאוד קשה אם לעצור או לעזוב או ללכת, וכל פעם היא באמת מותכת אותו צעד אחד מעל שיש, כן? בהתחלה... בסדר, הוא יוצא לים, הוא בחיים לא היה יוצא לשם אם לא היו לוקחים את נמו. ואז הוא לא היה, הוא כאילו לא מדבר עם אנשים, אנשים לא נחמדים עליו, הוא כאילו, הסיבה היחידה שהוא עוקב אחרי דורי, זה כי היא אומרת לו שכאילו יודעת לאן הסירה הלכה. ואז הוא מגלה שמשוקט, הוא אומר, טוב, אני חוזר, אין לי מה לדבר איתך, ואז כאילו הקרישים שם אומרים לו, אין לך לה ללכת, ופיזית כאילו גוררים אותו לסיטואציה הבאה. ואז הוא אומר, אני בורח מפה, אני לא רוצה כלום, ואז הוא מגלה שיש את המסכה, והוא אומר, טוב, אבל אם יש את המסכה, אז אני חייב כאילו ללכת אחריה. ואז הוא גם, הוא רוצה, הוא אומר, טוב, אי אפשר לקרוא, אני אעזוב את זה. ואז הוא מגלה שיודעת לקרוא, והמסכה נוחלת, הולכת לתוך החשיכה. עכשיו, בחיים, לפני שלוש סצנות הוא בחיים לא היה נכנס לשם, אבל אחרי שיש שם את המסכה, ואפשר לקרוא אותה, ודורי יודעת לקרוא אותה, אז הוא מוכן לצלול פנימה ולקחת אותה ולעשות את הכל. וגם, ומיד אחרי זה, כשדורי מקוראת, היא אומרת לו, הוא אומר לה, אוקיי, אמרת לי מה כתוב, לכי מפה. כאילו, אני לא רוצה אותך, אני לא מוכן. כאילו, הוא עדיין לא עשה את התהליך של בכלל לרצות להיות איתה, והוא אומר, טוב, אני הולך. ואז הוא עבוד, ורק בגלל שהיא מדברת עם הדגים, והיא בזכותה, כאילו, והיא פותרת לו את הבעיה, אז הוא יודע לאן ללכת לטרנץ'.
בדומה לדינמיקה שלו ושל נמו, גם פה אתה רואה ש... קראתי איזה מאמר שניתח את זה כסרט על תותבים, שכאילו רוב הסרט, שני הגיבורים שלו מתמודדים עם איזשהו תותב שמחליף את האדם המקורי שאמור לעשות את זה. שכאילו דורי על תקן הבן המחליף במקום נמו, וש... גיל הוא סוג של אבא מחליף עבור נמו.
הסצנה הראשונה עם גיל, זה נמו תקוע בבול באותו דבר שנראה כמו השונית שהוא נתקע בה בתחילת הסרט. אבא שלו אומר לו, אל תיגע, אתה לא יכול לצאת משם לבד. גיל אומר, אל תיגעו בו, אתה יכול לצאת משם לבד, הוא צריך ללמוד את זה. אבל גם נמו, שוב, אפשר לעשות את זה, כאילו, מרלין כל סצנה, הוא עדיין לא סומך על דורי, הוא עושה את הדבר הכי 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 קטן, ובאמת המקום שבו הוא עוזב בתוך הלוויתן ומוכן, הוא עדיין לא מאמין לדורי, הוא עדיין חושב שהם עומדים למות, ויש לו את הליפ אוף פייף הזה, כאילו זה כל כך ארנד, כי הוא אף פעם לא רצה לעשות אותה, והוא תמיד נאלץ לעשות אותה, או כאילו נדחף לשם, ובסוף כשהוא נותן לנמו את ה... אומר לו, אני מאמין בך ותעשה את זה, זה פעם ראשונה שהוא אקטיבית מקבל את ההחלטה לתת לבן שלו כאילו את היוזמה ולסכן את עצמו ולא להיכנס לשם, אבל אתה מאמין בזה כי הוא עשה 1,000 צעדים. אותו דבר אצל נמו, נמו בחיים לא עשה שום דבר, ובהתחלה הוא בורח, ואז אומרים לו, דוחפים אותו, לך לתוך הפילטר, ואז הוא הולך, ובסוף הוא מסיים במישהו שקופץ כאילו לתוך הסכינים, בתוך הזה, והולך להציל את... כאילו... עם כל אחד מהם, שניהם, כל אחד מהם, כאילו ממש זה סצנה סצנה, אפשר לראות את זה. מרלין עושה צעד, שני צעדים קדימה, צעד אחד אחורה, נם עושה צעד אחד. זה, וכל הסרט הוא ערוך, כך שאת כל פעם רואה את שניהם, כל פעם עושה צעד אחד ממש ממש קטן. שוב, אני אגיד, התהליך של נם הוא קצת יותר פשוט, יש לו פחות טראומות להסתובב איתם, מרלין הוא יותר קשוח, וכשאתה מגיע לסצנה צי, זה סצנה צי של שניהם לגמרי. כאילו, שניהם עשו פול סרקול, בגלל כל האנשים וכל המכשולים שהם פגעו. כל אחד מהם למד משהו אחר. כן, העצבים שנותנים לצב לפקוע בחוץ, ולהגיד, למצוא לבד את הדרך לים, למרות שהוא ממש דואג להם או לברוח. והלהקת דגים הענקית, שהדבר היחיד שמביא לכוח זה שהם פועלים ביחד ועושים את הפרצופים. כאילו, כל אחד מהם היה צריך ללמוד איזה 5-6 פעמים, למה לשתף פעולה, לסמוך על אנשים, לאהוב, לקחת יוזמה, זה בכל זאת בסדר וזה ייתן לך כוח, והסרט פשוט מביא לך את הסצנה, למרות שכאילו סיימנו, הם מצאו אחד את השני, אבל הוא היה צריך את הסוף הזה כדי לראות שהם הפכו להיות אקטיביים ולמדו את הלקח, וזה סרט מסע מעולה, כאילו.
גם רק אחרי שמרלין נראה את נמו מוביל את המבצע הזה בעצמו, הוא יכול באמת באמת להגיד בכל רם, אני ראיתי את הבן שלי והוא מספיק בוגר כדי להיות בחוץ לבד.
למרות שהוא נפגע. למרות שהוא נפצע שם, כאילו, המרלין של תחילת הסרט היה רואה את נמו, כאילו, תקוע בזה, אפילו מה נותן לו, ואומר, אתה לא יוצא, אני אקשור אותך. אתה לא תצא בחיים שלך לבד יותר לשום מקום, כי אני לא מוכן שתיפגע. והוא רואה את כל זה ואומר לו, אוקיי, זה נשרט לך קצת הסנפיר, יהיה בסדר.
אבל אתה יודע, אם נזכרת קודם את הקטע של ערך מרכזי, אז אין איזושהי סינתזה מורכבת מאוד במרלין נמו בסוף. מרלין סוג של מבין את נמו פשוט, כאילו, הוא היה צריך לעבור את כל המסע הזה כדי להבין למה הרצון של הבן שלו להרפתקאות הוא דבר אנושי ובלתי נמנע שהוא חייב לקחת את עצמו. אני, 40 פעם בפרק אנחנו אומרים אנשים ואנושיים פה, זה בעיה עם ביקסר.
מה שמורכב בדמות של נמו זה שזה ילד דג שבמקביל לדבר שהוא הכי רוצה, זה גם הדבר שהוא הכי מפחד ממנו. זה מצב נורא גם מעורר, לא יודעת, הזדהות בהקשר של ילדים או משהו כזה. אף על פי שמעולם לא רציתי להמורות את פי ההורים שלי, אני כן חושבת שיש משהו בניסיון הזה להבין את העמדה שלי ביחס להורים שלי. במקרה הזה, מרלין אומר לנמו, אתה לא יכול, אתה קטן, אתה חלש, אתה פצוע, אני מגן עליך, אתה לא תעשה את הדברים האלה. ונמו במקביל גם רוצה לעשות, אבל גם כל הזמן שומר את הקול של אבא שלו בראש שלו. ואני חושבת שזה העניין, שגם מתי הוא כן לומד שהוא יכול, מתי הוא כן מחליט בכל זאת לעשות את האירוע עם האבן בפעם השנייה אחרי שהוא כבר נכשל.
אז נגיד האבן כאמור התוכנית של גיל, לחסום כן. את האקווריום ולטנף אותו, כן.
אז מתי הוא מחליט לעשות את זה שוב? הרי בפעם הראשונה הוא נכשל, ואז הוא אומר, אני לא יכול, אני לא שוחה טוב מספיק, הוא כל הזמן חוזר על העניין הזה, כל הזמן אומר, אני לא שחיין טוב, אני לא שחיין טוב, אני לא שחיין טוב, זה, אני שומעת את הילדים שאני מלמדת, אומרים לי, אני לא כותב טוב, אני לא יודע מתמטיקה, אני לא יכול, הדבר הזה שמבוגרים אמרו להם כל החיים שלהם, והם הפנימו אותו. והרגע שבו הוא אומר, אולי זה לא נכון, אולי אני כן שחיין טוב, אולי אני כן יכול, זה כשהוא שומע שאבא שלו עשה דברים שהוא לא העלה על דעתו שאבא שלו יכול לעשות. ואני חושבת שזה המהלך המורכב שנמו עובר, שהוא לומד שהדימוי העצמי שלו, הדבר הזה שהוא שמע את עצמו ואומרים עליו כל הזמן, הוא לא בהכרח נכון. ובמקום הזה אני חושבת שזה כן, כן תהליך שהוא גם מאוד, מאוד יפה ביחד, כי במקביל לזה שמרלין לומד שצריך לשחרר וצריך לעשות את הדברים המסוכנים, הוא גם לומד שהילד שלו הוא יותר ממה שהוא חשב.
אוקיי, אז אם אני עוקב אחרי הכל, אחרי ההקלטה הזאת, את עולה על אופניים, כן? זה המסר הסופר. לשם זה הלך?
אני, רק שווה להגיד, מותר אופניים פעם אחת בשנה ביום כיפור. אז זה לא שלא רכבתי על אופניים.
אה, אוקיי.
זאת מצווה.
אבל היה לי עוד משהו להגיד מהנאום הנורא יפה של עמיחי על... על המבנה של, של הסיפור, של הצעד קדימה, שניים אחורה, הצעד קדימה, שניים אחורה, שאני חושבת שיכול להיות שזה מה שהיה לדנה הילדה, ואולי גם לזיו הילד עם, עם הסרט הזה. או לזיו הסטודנט שנה א', כשהיה לך קשה איתו אז.
זיו הילד הגדול יותר, כן.
כן. אני חושבת שיש משהו בסרט הזה, הרפטטיביות הזאת של הצורך ללמוד את אותו לקח שוב ושוב, יש בו משהו נורא מתסכל.
כן.
וגם יש בו משהו ש... מדגיש את האפיזודיאליות, כאילו יותר מסרטי מסע אחרים, סרטי מסע אחרים הם הרבה פעמים אולי כן וריאציה על אותה תמה, אבל מין איזושהי תחושה ליניארית מסוימת. והסרט הזה הוא לא ליניארי בכלל, אתה באיזה מין ספירלה אינסופית כזאת, שאתה תמיד צעד קדימה אחד אחורה, צעד קדימה אחד אחורה, ואתה בעצם הרגע של המפחיד פרק, במעמקי הים, הוא מאוד מאוד דומה לרגע של המפחיד עם הקרשים. והוא מאוד מאוד דומה לקטע של המפחיד עם הטרנצ'ז. ואתה כל הזמן חווה את אותה, את אותו דבר, שרק כשאתה בן אדם כאילו מבוגר שמסוגל לנתח סרטים ולהעמיק בהם, אז אפשר להבין כמה זה מבריק. אבל בלי זה יש בסרט הזה משהו נורא קשה.
אני חושב שזה הפער אבל גם בין התסריט לבין האנימציה. כלומר שהסיפור... וזה חריג בפיקסר שמגיעים עם תסריט מלא, וביניהם אם אני זוכר נכון, סטנטון אשכרה מגיע עם תסריט של כל מה שהוא רוצה. הפער בין מה שכתוב לבין האופן שבו כל סיקוונס מתוזמר, מצויר ועשוי בצורה מופלאה, מה שופך אותו למפחיד אחרי עוד מפחיד אחרי עוד מפחיד, יכול להרגיש גם רפטטיבי, אבל אני חושב שאת קוראת לקרישים כסצנה, היא סצנה מאוד מצחיקה עד שהיא נהיה מפחידה, והמדוזות היא סצנה הרבה יותר טריפית ואליסאית באופי שלה, וכשאנחנו מנתחים כל אחד מהם במילים, אנחנו מקבלים גם בדיחה שהיא שונה וגם עיצוב שהוא שונה, אבל העובדה שבהרבה מהמקרים זה אכן נגמר בסכנת מוות, אתה מרגיש שאתה יוצא מהסרט הזה אחרי מרתון ואתה מותש מאוד. Mm-hmm. גם הסיום שלו הוא אחד הלא מנחמים. כאילו, הסיום הלפני קרדיטים מאוד מנחם, מאוד יפה. אני שונא את האפטר קרדיט שלו, הוא ציני לי מדי. אני יכול לנחש שאולי...
זה נפלא. כל מה שאמרתם, מכל הסיבות האלה, ראיתי אותו כילד, ואמרתי, איזה סרט טוב, ראיתי את האפטר קרדיט, ואמרתי, זאת המציאות, אתה בורח מהכל אחד, ואתה מוצא את עצמך בתוך שקית בים, ושואל, אוקיי, מה המשמעות שלי עכשיו, מה אני אמור לעשות עם החיים שלי? כאילו, אני אומר, אוקיי, בוא ניקח את הסצנה הזאת עוד שתי שניות אחר כך, מתפוצץ להם השקית ומצאים החוצה.
כן, לא מתים? כי אין להם מים בשקית.
לא, יש להם מים בסקית.
ממש קצת.
לא, אני אומר, בוא נגיד והם יצאו. והם מוצאים את עצמם בפאקינג ים. זה חבר שהיו באקווריום מאז שהם נולדו, הם היו בחנות חיות. בפירוש תוך שנייה אוכלים אותם. כאילו, כל החלום שלהם זה, הם מוגדרים על ידי הכלא שלהם, ואין להם זכות קיום בחוץ. מה, אבו נפחה, כוכב ים, דג שרות, אמורים לעשות שם בחוץ. הם כאילו... הם רוצים שיתפסו אותם ויחזירו אותם לאקווריום, ולהמשיך את האושן 11 הזה של לנסות לברוח.
אין ספק שזה שהם עושים הייסטים, זה תוספת מאוד מצחיקה לסרט הזה.
המוזיקה, הייסטים, ואתה פתאום כזה, ואתה רואה את הזה, התוכנית של מוטנט, ואתה כזה, וואו, וואו, עברתי לסרט אחר, איזה כיף.
בכללי, רשימת הרפרנסים שם לקולנוע היא נפלאה, הפסיכו של דרלה, המיתרים של זה, מדהים. כאילו, הסרט הזה מאוד מאוד אוהב קולנוע.
אלכוהוליסטים אנונימיים, כל...
זה שהקרישים, אני בוגר קבוצת 12 הצעדים, לראות פתאום את החבורת קרישים הזאת כמבוגר, ולהבין שאה, וואו, כאילו, גם הבדיחה היא הרי, באמת, ב-12 הצעדים אתה אכן אמור בשלב מסוים, אתה לא אמור להביא אף פעם חבר לפגישה, אבל אתה כן יכול, אתה כן אמור לשתף חבר במה שעוללת כביכול כדי להתנקות מהחטאים שלך, והטוויסט המטומטם שזה להביא את החבר פיזית, כדי שיהיה לך בעצם אפשרות לעשות רילאפס ולאכול את החבר עד שיגיע תורך למעגל, מאוד מצחיק.
ואדם שנכנס לו והאישונים מתרחבים, כאילו, הוא בפירוש עכשיו בסמים סופר קשה, ואתה, הסרט הזה, שוב, זה מה שאני כל כך אהבתי, כאילו, יכול לראות את הסרט הזה כילד בין 8 ו-12 ו-16 ו-30, ואתה כאילו, כמות הרבדים שאתה תופס שם היא מטורפת. זה קצת... הרבה הבדלות, כן? אבל זה קצת כמו לראות את רובין וויליאמס עכשיו, את הג'יני. לא הבנתי אפס מהרפרנסים שלו, אפס. לא הבנתי מדי, הוא עושה דברים מצחיקים, כי הוא בן אדם מצחיק, אבל לא הבנתי בכלל את זה. ועכשיו אתה אומר, וואו, הוא עושה פה רפרנסים לכל סרט, מתחילת המאה, כאילו מ-1920 עד שהסרט הזה יצא, ואתה אומר, וואו, איזה מגניב זה.
כן, באמת הרבה מהרפרנסים בנמו הם למבוגרים. יש לנו באמת את ברוס הקריש, שעושה הניצוץ למרלין באתי להגיד דוגי, זה דורי, כי בתרגום של דיסני פלוס הם התעקשו על ברדק ודוגי.
כן, כן, כן.
זה נורא. כן, גם כאילו, יש שורות שבהם כזה מיני אומרת, I'm דורי, וכתוב, אני דוגית, או בקיצור דוגי, וזה כזה, מה זה החופש היצירתי הזה? זה מהדיבוב המקורי, אני לא יודע,
זה
המשוגע.
כן, כן, זה מהדיבוב.
מישהו צריך לעשות דוקטורט על היחס לדיסני במדינות אחרות, וספציפית בישראל.
מישהו צריך.
אני תהיתי אם יקראו לזה, אגב, מוצאים את דוגי. וכן, אחלה קיצה לדנה, שעדיין אמורה שתבוא להציג את התזה שלה בפרק נפרד, מתי שהוא just saying.
תזמין.
הבטחנו למה... תזמין. את יכולה לשלוח לי וואטסאפ בכל שעה של כל יום ולהגיד, אני רוצה שנעשה פרק על זה ועל זה. האם אי פעם סורבת ב3.5 שנים האחרונות?
כן. אתה יודע מתי?
אני חושב שכן, על מתי.
בת הים הקטנה?
אבל זה הפעם הראשונה שדיברנו! לא הכרנו לפני זה! טוב, בסדר. אני לא יודעת טוב בחיים הסיפור הזה. דרלה צריך להזכיר באמת, אם כבר... דרלה היא התיקון של סיד לדעתי. כי סיד קיבל קצת יותר מדי זמן בסרט, אבל כאילו דרלה זה מין כזה... זה מושלם.
יש לי בעיה עם דרלה, שלא הייתה לי לפני שנהייתי מורה, אבל היא פשוט בשום צורה לא בגיל הגיוני. וזה ממש הפריע לי בצפייה הנוכחית, זה נורא טיפשי, אבל כאילו, היא, אומרים שהיא בת 8, יש לה גשר בשיניים, זה בבירור לא גיל 8, זה כאילו דבר שקורה בגיל יותר מאוחר מהדבר הזה, והיא מדברת כאילו היא בת 5.
והיא בגודל של בת מצווה, היא בגודל של ילדה יחסית מבוגרת.
הכל שמעוות, כאילו, אין לה, היא לא, יחסית לסרט שמתמקד ביחסי הורים וילדים, לא לגמרי מבינים את הקונספט של ילדי.
לא, אני חושב שזאת ילדה שנועדה, יש פה אתגר מאוד גדול, כי אתה שם שוב כמו עם סיד, אגב, למה כל הילדים הרעים בפיקסר מגושרים נשאיר לפעם אחרת, אבל זה לא סטריאוטיפ יפה. אבל נראה לי שעם דרלה זה מין הרעיון של איך עושים שהיא לא תעליב אף ילדה קיימת. תשובה, עושים אותה לא דומה לאף ילדה קיימת. כאילו, ממש מבקשים ממך לא לחמול עליה בטעות אפילו לשנייה. הרגע הסופי שבו היא בוכה לקיר וצועקת, פישי, מקבלת זרנוק של מים לעין, זה פשוט מין, תעזבו אותה, היא לא שווה את האמפתיה שלכם.
כן. יש לי תשובה מטופשת לעניין הזה של למה המגושרים הם תמיד הרעים.
למה?
זה פשוט הגיל הכי רשע.
יש לך גשר?
זה שלב כזה שאתה נורא לא... זה תמיד קורה בגיל ההתבגרות, שאתה עדיין, כאילו, אתה כבר לא ילד, אז הרשעות שלך יכולה להיות הרבה יותר מתוחכמת ממה שהיה לפני זה, אבל אתה גם לא כבר בן אדם גדול שמבין את ההשפעה שלך על אנשים אחרים.
ספציפית בפיקסר, הדמויות המגושרות הן כאילו אומנם סובלות מלא, אבל אין להם את המודעות עצמית להרגיש חלשות. סיד מרגיש חזק מול הצעצועים, דרלה מרגישה חזקה מול הדגים, דווקא כאילו... גשר בדומה, סליחה שאני תמיד אלך לשם לנצח, אבל כאילו, בדומה למשקפיים, או לעודף משקל, או לנכות מסוימת, כאילו, חולשות שרואים על ילד, לרוב הופכות אותו למאוד פגיע, מגושרים על הנייר, אם המעמד החברתי שלך לא לפני הגשר די סבבה, יהיה לך כמה שנים מאתגרות. ובפיקסר הילדים האלה כאילו באים בנחמה ליצורים יותר קטנים ושבריריים הם, ופיקסר מאנישים אותם מאוד בחומרה על הניסיון למצוא מקום שבו הם חזקים. אבל לא, אבל דרלה גם פשוט קוראת מצחוק.
כן, כן, כן. לא, זה דמות נורא נורא פשוט. ברגע שהתחלתי להיות מורה, אז אני כל הזמן משחקת את משחק הזהה את הגיל של הילד, וכזה, לא יודעת, מנסה להבין כזה, זה גם מטריף אותי בסרט של מטילדה, שאתה כזה... שום דבר לא הגיוני בגילאים של הבית ספר הזה. ואני לא יודעת, זה פשוט מין אובססיה מטופשת לחלוטין שכזה נכנסה לי לראש, וממש הפריעה לי עם דרלה הפעם, אבל היא באמת דמות מעולה.
נתקלתם אגב בהתנצלויות הרשמיות שפיקסר היו צריכים להוציא בעקבות הסרט הזה?
כן, כן.
איזה קראת?
על הדגים, על זה שהתחילו לדוג יותר מדי.
זה אחד מהם, כן.
ולרופא שיניים.
בדיוק. דגי ליצן, כאילו, גם הרבה אנשים קנו אותם בשביל להוריד אותם בביוב, ובהרבה מהצנרות בארצות הברית יש כזה דוחסן בדרך לביוב שכאילו מוחץ את זה. אז זה בעיה אחת, שחזרה אחרי זה ברטטוי, אבל ברטטוי לא היו צריכים לשחרר אותם לביוב, זה פחות לא היה את זה. ובאמת, רופא השיניים, פיקסר התנצלה באופן אישי שהייצוג של רופא שיניים בסרט הזה, יצר אנטגוניזם מאוד גדול.
למה הוא לא משתמש בהרדמה? זה לא... אוקיי, אני מבין, אוקיי, טיפול שורש, סבבה.
הגעת שכילד, אני כן חושב שאתה יכול להבין שכאילו, התגובה של הילד הרגיל שהוא מחכה בחדר המתנה, ומזועזע ממה שהוא רואה מבהירה שזה כאילו, זה לא הסטנדרט ברופא שיניים רגיל מה שקורה פה, זה חריג מאוד.
וזה ישר זורק לחנות ענף ומטריפה.
כן, אנחנו קיבלנו אגב ספינוף שבו כאילו נייג'ל מתחיל להיות רופא שיניים. אני מת על זה שכמו הצעצועים בתור היסטורי שכזה יודעים הכל על הפלסטיק ועל ארץ המוצא שלהם, הם מבינים בדנטולוג כאילו על זה. הם דנים בקדחות ונייג'ל כאילו מתרגש לשמוע עם איזשהו תהליך של שינוי מצלב השן או משהו כזה קרה. פסיכי לגמרי, מצחיק מאוד.
בעיניי עוד מחזק את הקצת מגוחכות בזה שהם רוצים לצאת החוצה. נכון? כאילו זה כל מה שהם יודעים.
לונה פארק, קיבלתם לונה פארק.
כן, הם גם, הם מבינים כל כך לעומק, הם של רופא שיניים, הם רואים את הזה, הם מתעניינים באירוע, ושוב, הם הגיעו לים, what the fuck הם הולכים לעשות עם החיים שלהם עכשיו?
חור בתסריט, שום סיכוי שהדג שממש אוהב בועות יסכים לעזוב בכזו קלות. בוא מדהימה.
עוד, כן, עוד אחד עם טראומה נפשית קשוחה, והם מכריחים אותו כל הזמן ללכת אחריהם וללכת לכל מקום. נו לא, יש לו בבלס, הוא מצא את הדבר היחיד שעושה לו אושר בחיים.
ממש, אני גם ממש אוהב את ג'אק המנקה.
כן.
שבא, הוא שרימפ? הוא נורא מזכיר...
אני חושבת שכן.
זה נורא שרימפ מנקה משום מה.
הוא נורא מזכיר את פפה מהחבובות, אם אתם בקיאים. שהוא גם כזה שרימפ צרפתי ומחוקם. וואי, הקטע שבו הוא עושה לו ניקוי אוקיינוס, זה אחד הגגים הטובים. אגב, נתקלתם בקטע, הרי הם עושים לו טקס חניכה לנמו כשהוא מגיע. נתקלתם בקטע עם הראשי טיקי?
כן. כאילו, יש שם שלושה ראשי טיקי גדולים כאלה, והם כל אחד, מישהו אחר שעבד בפיקסר, והם רצו לעשות לו כאילו מחווה.
אחד מהם זה במאי של דינוזאור הטוב, בראשית דרכו.
אגב, אפרופו מחוות, יש... נדמה לי, אני לא זוכרת אם זה בסוף או בהתחלה, נדמה לי שזה בסוף, שהם אומרים, הסרט הזה מוקדש ל... אני לא זוכרת את השם הפרטי, אבל משהו מקווין.
כן, בסוף.
כן, שהיה עובד בפיקסר שנפטר במסגרת כאילו העבודה על מוצאים את נמו, ולאחר מכן על שמו נקרא לייטנינג מקווין.
כן, זה נחווה ממש יפה.
אני רק אגיד שאני מבין למה שירצו להוריד את הראש של מי שעשה את הדינוזאור הטוב.
אני עוד לא ראיתי, אז אין לי יודע בנושא. יש כמה פיקסרים שעוד לא ראיתי. אגב, אני גם עוד לא ראיתי את מוצאים את דורי, כי כשהוא יצא, בשנה הראשונה לתואר שלי, אני אמרתי, יופי, אני אתכונן וארד מוצאים את נמו, ואחריו אמרתי, שום פאקינג סיכוי, אני רואה עוד משהו מהדבר הזה. אני צריך לישון בלילה. אבל עכשיו, מעבר למחויבות הפודקאסטית, אני מאוד סקרן, כי בעצם אין לי מושג מה יקרה להם בסיקוול. אתם ראיתם? אתם חובבים?
כן ולא.
כאילו, ראית ולא אהבת.
לא, זה לא שלא אהבתי, תראה. זה פיקסר כבר לא מה שהייתה פעם, בלה בלה בלה. אבל כן. זה לא, תראה, אני חושב שנמו זה קצת מה שאמרת, זה הרגיש, לא הכרתי את זה, אבל זה הרגיש כמו סרט שמישהו בא עם תסריט ואמר, הנה סיפור שאני רוצה לספר, והוא יש לו פואנטה מההתחלה ועד הסוף, ומוצאים את דורי, זה לא שאין שם נקודות יפות, שוב, אנשים מאוד מאוד מוכשרים בנו את זה, אבל זה פשוט סרט שעשו אותו כדי לעשות כסף מהסרט הקודם, ואמרו, תמצאו סיפור שאנחנו הולכים לספר. ואתה מרגיש שזה לא באותה רמת שלמות, ואותה רמת, כאילו, אותה רמת מורכבות כזו, שכל הדברים שאתה מדבר עליהם, כולם כאילו מצליחים להתכנס ולדבר על אותם סימים כמו הסרט הראשון. אז נהנתי ממנו, אבל לא יודע, ראיתי אותו פעם אחת בקולנוע, ולא הרגשתי את הצורך לראות אותו יותר.
כן, אני גם מרגישה שכאילו יש משהו ב... זה קצת גם דבר שקרה לי עם משפחת סופרל 2, שכזה, זה לא שלא נהניתי, אני אוהבת, כאילו, ועוד משפחת סופרל אני אפילו אוהבת יותר, כאילו, מלכתחילה את הדמויות ודברים כאלה, אבל מן היה משהו כל כך נכון בסרט הראשון, וכל כך שלם וסגור וכן הלאה, שסבבה, כאילו, אם אני מנסה לעשות ניתוח תמטי של, כאילו, הסרט השני הוא מעניין, יש שם את הדברים האלה, אבל כאילו, מין, זה לא מה ש... אני לא מרגישה צורך לחזור אליו.
אני כן יכול להגיד שאחרי הצפייה הנוכחית בו, צפיתי בו פעמיים לפרק, פעם אחת עם סיגל לפני שבוע, ופעם אחת הבוקר, והבוקר חשבתי על זה שהוא מכניס למה שנקרא לסק הערכים הפיקסרי, משהו שימשיך אחר כך מאוד, וזה העניין של כאילו, אם בקודמים, שזה גם טוי סטורי, גם באגלייב ומפלצות בעם, יש בו איזושהי קהילה בתוך עולם, שיש בו משהו מאוד מפחיד ומאיים, אבל הכינוס הפנימי שלהם הוא מאוד חזק אל מול זה, בא מוצאים את נמו ואומר, אוקיי, אבל בוא לא נטעה אתכם. אי אפשר באמת לברוח מהזוועות של העולם, וצריך להתמודד איתם. כאילו, אחרי זה אנחנו נקבל את משפחת סופרל ואת וולי. כאילו, סרטים שהם מאוד, 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 מאוד המשך של זה. אגב, וולי גם של סטנטון, אבל סרט מאוד שונה. גם לא ראיתי אותו מאז כיתה ח', אין לי מושג מה יקרה. אני כן יכול להגיד שבתפייה מוצאים את נמו גם על רקע המלחמה, התחושה הזאת שצריך גם סרט פיקסר שאומר דברים הרבה יותר במרכאות כבדים ומבאסים על החיים, מתוך איזושהי אמונה שלפעמים אסון איום ונורא יתנפל עליך, ואתה תתמודד עם פוסט טראומה מורכבת הרבה שנים אחר כך, ואתה תשליך את זה על האנשים הלא נכונים, ואז גם יהיה טראומה שלהם. נמו מצליח לעשות את כל זה מבלי שתצא ממנו מדוכא מאוד, אולי קצת רועד ומבועת, אבל לא בדיכאון, אם כן אמונה שהחיים יכולים להיות טובים, וגם ש... אני אתחבר למה שאמר בתקציר שלך, כן? אני עד הבוקר הייתי בתודעת, זה באמת סרט שמבטיח אסימון שהוא לא מקיים, כאילו, אתה לא רוצה לצאת להרפתקה אחרי מוצאים את נמו, אתה רוצה להתכסות בשמיכה יומיים עם קוסטי, ולחשוב למה הים כזה אכזר. אבל המציאות השתנתה. והצפייה הנוכחית בו הייתה מין, הוא מצליח לסרטט מסע מספיק אופטימי למרות האימה והזוועה שבו, בצורה שכמו שאתה אמרת, היא אמינה להפליא.
בהקשר של מה שאמרת עכשיו, פתאום הבנתי שהוא בעצם נורא מקדים את זמנו בכל העיסוק בטראומה הבין-דורית, שמאוד מאוד מאוד מעסיקה את דיסני ואת פיקסר ואת כל הוליווד בתקופה האחרונה, ונורא מעניין אותי פתאום עכשיו לחשוב עליו בהקשר הזה, שפתאום מאיר אותו בתור באמת משהו שמקדים את זמנו, או שפורץ דרך או שזה, ולא כמו שאני חוויתי אותו בתור עוד סרט פיקסר שעושה משהו מאוד טלטלה רגשית, כאילו מין במקום להיות השלב הבא אחרי טוי סטורי ומפלצות בעם וחברים, אולי מקדים לדברים אחרים. זה מעניין.
כמו שאמרתי, אני סאקר של סיפורים של ילדים שלא מסתדרים עם ההורים שלהם, אני סאקר של סיפורים עצובים ומפחידים וכואבים, אני סאקר של מסר שהעולם הוא לא כזה טוב ואולי איכשהו אפשר לשרוד אותו, ואם רוצים לדבר על צעצוע של סיפור שלוש והקונוטציות שואה שלו, אז אני פה.
טוב, אני חושב שזה באמת מופת של סיפור על התמודדות עם אסון ועל התגברות על פחד ועל מציאת באמת כל הגוונים של האהבה כמו שדיברת עליהם, האהבה גם שהיא אחראית, שהיא לוקחת מצבים מפחידים ואיומים ויותר גדולה מהם, ואני חושב שזה בימים אלה.
בימים אלה.
אבל אני יכול להבין לי גם איך הסרט הזה, בינתן אתה מי שאתה ומה שאתה אוהב, הוא אהבה כפיות הפרטי שלך. וגם בנים שלכאורה רואים עצמם קרים וציניים צריכים אבק פיות שיתאים להם, ונמו אומר אין בעיה, הנה ליטרת הזוועה והטרור שאתה צריך בסרט כדי להרגיש בסוף את הקטריס המתוק הדיסני, וזה עובד.
שמתי פיה בכלוב למשך 50 שנה, לא נתתי לה לאכול ולשתות, הנה האבק שיוצא, הנה
אבק מלא אובדן וטראומה בין דורית. דנה גרין ועמיחי אבן חן, תודה רבה רבה שבאתם לדבר למוצאים את נמו.
תודה שהזמנת אותנו.
אני פחדתי מהפרק הזה תקופה מאוד ארוכה, כי הייתי בטוח שלי רק דברים איומים לומר עליו, ובסוף כולנו נתנו די אופטימיים ומחוזקים ממנו כנגד כל הסיכויים, אפילו דנה.
כמו הים.
כמו אלב הים. אוקיי, אז תודה רבה לכל מי שעוזר לנו עם ההסקט הזה, תודה רבה למעצב שלנו, טל סולומון ורדי, תודה רבה למוזיקאי שלנו, אוהד לוי, שעושה את כל הקאברים המגניבים לעונה הזו, גם את הקאבר שאתם שומעים עכשיו, ותודה לאחרית השיווק שלנו, סתיו צימרמן פולק. הפרק הבא שלנו עדיין לא על משפחת סופרל, אנחנו עושים דיטור קטן אבל מוצלח, ונדבר קודם כל על ענק הברזל, ומי זה ברד בירד כשהוא מגיע לפיקסר, ומה הוא מביא לשולחן. זהו, תודה רבה, נתראה פעם הבאה, אני זיו הרמלין שדר, ועד הפעם הבאה, היו שלום!